בכל אופן, מה שאני נוטה איכשהו להספיק היום, שזה ודאי יותר מדי, זה כמה ננסה למפות את זה כדי שיהיה לנו מסודר בראש. דבר ראשון, אני ננסה די בזריזות לסגור את מה שלא עשינו שבוע שעבר, שזה פרק י"ט, ההוכחות של הרמב"ם, זה שהעולם הוא לא הכרחי, לפחות החלק המטאפיזי שלו, הכוכבים, המגלים, יחד עם מה שנופיע אחרי זה לכ"ד, זה לא נתעמק, אבל כאילו לסגור את התמונה הזאת של איך הרמב"ם רואה שהעולם הזה לא מסתדר לפי אריסטו. ואחרי זה קצת לגעת גם בחלק האחרון של הדיון, פרקים כ"ז, כ"ח, כ"ט, לגבי האם העולם יחרב או לא יחרב. זאת אומרת, נסות לראות קודם כל מה תמונת העולם של הרמב"ם מבחינת איך הוא רואה את העולם בין אריסטו למדברים נגיד, בין סדר לאי סדר, בין קביעות לשינוי נניח, ואז לנסות לראות מה הוא בעצם מאמין, מה בעצם הוא תופס, מה הוא רוצה מהסיפור הזה של קדימה, של קדמות ובריאה, דרך כל ההערות האלה שהכוונתי אתכם אליהם, לנסות לנתח מה הוא לוקח מהדיון הזה על הבריאה, וזה בשתי רבדים, גם מה הוא לוקח מהאמונה בבריאה, וגם מה הוא לוקח מזה שבסוף הוא כן מצמצם את האמונה בבריאה באיזושהי רמה, כל המשחק הזה של הניסים, לא ניסים. פה אני מקווה שנספיק לגעת גם קצת באיגרת קריאת המתים, אתן לכם להציץ אגב? אז אולי ככה אני אשלוף מן כמה פסקאות, זה אפשר היה לעשות לזה שיעור לבד, אבל זה לא רק קצת מדי סגנות, כי זה במידה רבה מאוד מאוד מקביל. הדיון על תחיית המתים שם קשור לדיון על הנסים, קשור לדיון על ההגשמה, שם זה מאוד מרוכז כזה, אז שם הרגשתי שאפשר לראות מה הרמב"ם עושה, זה לא לגמרי אותו דבר מה שהוא עושה כאן. אם נספיק ונראה גם את הדברים של הרב שגר, שנראה לי סוג של הסבר יותר מעמיק למה הרמב"ם באמת לוקח מפה, כי יש פה אני חושב הפרדה בין רובד יותר חינוכי לרובד יותר, לא יודע איך להגדיר אותו, יותר מעמיק. אבל בואו נתגלגל ונקווה שנספיק. אז קודם כל, מה הוא עושה בפרק י"ט? נכון? יש פה, אם עד עכשיו מה שראינו בפרקים הקודמים הוא ניסה להוכיח שהאמונה בחידוש היא אפשרית ושכל הראיות כנגד הן מופרכות ובלתי אפשריות, אז פרק י"ט הוא רוצה להגיד שהיא גם יותר עדיפה. למה? כי הסיפור של אריסטו עושה לנו בעיות בלהבין את העולם. פה מה שאני רוצה לקחת זה להדגיש שמה שהבעיות שהוא מסיר זה לא בגלל האמונה בקדמות. הוא לא מוכיח פה שהאמונה בקדמות בעייתית, אלא רק שהאמונה בהכרח היא בעייתית. מכאן מגיע הקטע הזה של פרק כף וכף א', ואני אכנס אליו. מה?
זה קשור.
מה אתה מתכוון שזה קשור?
כי ברגע שאתה מדבר על בריאה, אתה ממילא גם כאילו יכול להניח את מה שהוא קורא לו על היחד, כאילו. משהו שקורה, כאילו, כן. משהו שהוא מחליט ברגע מסוים מבחינה מטאפורית, שיקרה, כאילו.
אז הבריאה ודאי הולכת עם הייחוד, השאלה אם הקדמות הולכת עם ההכרח. מה שהוא עושה יותר רקף כפה זה שהוא אומר, יש כל מיני פילוסופים שאומרים שאולי העולם הוא לא נברא באופן הכרחי, הוא לא הכרחי, אבל הוא תמיד היה ככה. אולי זה יותר נכון להגיד ככה. זה מין עמדת ביניים כזאת שהיא מפרידה בין הקדמות לבין ההכרחיות. אצל אריסטו זה ברור שהוא חושב שהעולם הוא קדמון כי העולם חייב להיות כפי שהוא ולכן הוא חייב להיות ככה תמיד. ואצל הפילוסופים האלה, מה שהם רוצים לומר, שאולי העולם לא חייב להיות כפי שהוא, אבל כמו שהוא, ככה הוא היה מאז ומעולם, ולא בריאה. זה מה שהוא מביא בפרק כף וכף א', בעיקר מותאם בפרק כף א'. המאוחרים בין הפילוסופים מדברים בקדמות העולם, יש שאומרים שהאלית הלב פועל את העולם בוחר במציאותו מתכוון לו מייחד. זאת אומרת, יכול להיות קדמות שהיא לא עם הכרח, אלא דווקא עם ייחוד. אז הוא אומר, זה בעצם לא עובד, אין איזה משמעות. כי אם זה ככה תמיד, אז זה ככה חייב להיות. אין משמעות לאפשרות שהיא לעולם לא... אין לה מקום, אני מבין.
הוא אומר שהם אומרים מייחד, אבל בעצם הם מתכוונים הכרח, כאילו, במשהו.
אני חושב שזה מה שמנסה ליצון קלטיים, שאי אפשר להפריד את ההכרח מהקדמות, שאם אתה מדבר איתי על ייחוד, אז זה חייב ללכת עם בריאה. זה דיון מורכב, אני לא רוצה להתעכב עליו, כי הוא באמת איזה חזית מתעתת, שהיא במובן מסוים קצת, היא נוגעת לנקודות שדיברנו עליהן קצת בשבוע שעבר, האם הבריאה היא באמת נוכחת בעולם, ובאיזה מובן הבריאה היא אופציה, האפשרות של הבריאה עד כמה היא נוכחת, כי בסוף זה מה שהם בעצם אומרים, אומרים העולם הוא אפשרי, אבל הוא אפשרי קבוע. כאילו המשחק הזה במובן מסוים הוא קצת משקף את מה שהרמב"ם עושה, שהוא אומר העולם הוא נברא, אבל בעצם אני מסתכל עליו כהכרחי. זה בעצם מה שאני רוצה שנראה מכל הפרקים שאני רוצה לעבור עליהם, קודם כל, מה בדיוק הרמב"ם לוקח משתי האפשרויות האלה. זה הנקודה העדינה, זה נוגע לשאלה של הניסים שהוא יגיע לבין
השאלה. עם אריסטו חוץ מכאילו הסעיף של הבריאה? פה כאילו הוא ממש כאילו אני לא יודע כבר מה נשאר מאריסטו בפרק.
מה, בפרק י"ט?
כן, כל הפרקים י"ט כך תפעה לפרק.
מה נשאר מאריסטו?
בוא
נדייק בזה. לכאורה מה הוא אומר? הוא אומר אני מסתכל על הכוכבים, אני לא מצליח להבין שום אפשרות להסביר את זה כהיגיון הכרחי. אם סטאפ בלי להיכנס לפרטי העניין, מה הוא בעצם עושה ביוטט? הוא מסתכל, הוא מתחיל מהיסודות. נכון? הוא אומר, אריסטו מניח שיש חומר אחד שעליו באים כל מיני התפצלויות. אם טיפה מרחיב את נקודת המבט, בדיון המדברים, עיקר האימות היה על השאלה של הזהות. מה הופך משהו למשהו? אם יש איזה טבע פנימי לדברים, חוגיות פנימית לדברים וכו'. זה גם אני חושב אותה שאלה שהוא שואל כאן. מה מושג הצורה? כן? מה הופך את החומר הזה להיות אש, את החומר הזה למים, ואחרי זה עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים. מה יותר את ההבדלים, אם יש הבדלים? אתם מדברים, באמת התשובה הייתה שאין הבדלים, הכל אותו דבר, זה רק הרצון בוחש את כל האטומים האלה שהם כולם אותו דבר, ואין שום דבר מתווך.
לא רק צורה, אבל זה כאילו גם טבע, זה כאילו חוקיות.
נכון, כל הדברים האלה, אני חושב, ברמת המיקרו, הם יושבים על המושג הזה שהצורה מעצבת את החומר להיות משהו מסוים. ואז, כאילו, אבל הנקודה שהרמב"ם מספס אותה כאן, זה שאם החומר הוא אחד, אתה צריך להסביר איך נוצרים ההבדלים, איך נוצרות זהויות שונות. ואז ברובד הראשון הוא מדבר על המרחק, נכון? היסודות מקבלים צורות שונות בגלל שהם מרחיקים שונים מהגלגלים. זאת אומרת, בעצם מה שהוא עושה בגדול ולרפרוף, זה להגיד שההבדלים מתחת לגלגל הירח תלויים במה שקורה למעלה. ואז הרמב"ם הולך למעלה ואומר, אוקיי, איך נוצרים ההבדלים כאן? מילא אם הם היו מסודרים יפה כמו שהיסודות מסודרים, אבל בעצם עיקר מה שהוא מראה כאן לטענה הראשונה והמרכזית, זה שהעולם העליון לא מסודר כמו שהוא היה צריך להיות מסודר, כי אין שם את המבנה הזה של הגשמי למטה, הרוחני למעלה, זה פשוט לא עובד.
אבל זה גם אם הוא לא היה מסודר, זה לא עובד.
גם אם
הוא כן היה מסודר. כי כאילו יש לנו איזה יחד שמוכר, תמיד יש כאילו גלגל אחד, גלגל אחד. אחדות וריבוי.
השאלה הזאת של אחדות וריבוי, זה יותר, אם אני זוכר נכון, יותר כף א'. יש לו את המהלך של האחדות והריבוי, בכף, אני חושב. לא, בכף א', סליחה. בכל זאת, יש פה כמה שאלות. בעיקר מה שיוצא, אבל מה שאני רוצה לקחת ספציפית מהמהלך כאן, שאריסטו כאילו זורק את היסודות של הריבוי לעולם העליון, והרמב"ם הולך כאילו בעקבותיו ואומר, גם כאן זה לא עובד. יש פה בלגן בעולם הזה שלא מאפשר לו להיות המקור לסדר. וכיוון שככה, המקור של ההבדלים חייב להיות מחוץ לעולם. זה נראה לי בסוף מה שהוא עושה. כאילו, אתה לא יכול לבנות את העולם כמערכת סגורה, כמו שאריסטו היה רוצה. שכל הדברים שקורים כאן, ההיגיון שלהם זה היגיון פנימי. חייב להיות איזשהו משהו מבחוץ שקובע את ההיגיון של הדבר הזה.
זה מחוץ לעולם, באיזה מובן?
מחוץ במובן שלה, שהוא לא, אין מערכת חוקית אחת שמכסה את הכל. נגיד, אני אנסה להמחיש את זה ככה, כשדיברנו על הפרק הזה, פרק י"ז, לא איפשהו דיבר על המשל של האי הבודד, אז אמרנו ששם יש כאילו משהו שהוא לכאורה אומר, הבריאה היא חלק מאיזה טבע גדול כזה, נכון? שהוא מסדר את הכל, ויש טבע שגורם לדברים להיות פעם ופעם לא להיות. ואמרנו שלכאורה התיאור של הבריאה לפני כן הוא היה יותר דרמטי. יותר כאילו אין טבע, יש רצון, שהוא חותך, קודם לא היה, עכשיו יש, או ככה ולא אחרת. הדברים של הריסטו זה תמיד הסדור של טבע, ואת יש איזושהי מערכת חוקיות שהיא מסבירה למה הכוכב הזה נמצא פה והיסוד הזה נמצא כאן, והכל כאילו אותו היגיון הולך עם כולם, והולך ומצדיק את הכל. חלק ממה שהוא מנסה להראות נגיד בפרק כ"ד באריכות, זה שהאסטרונומיה היא לא עובדת לפי החוקים של הריסטו, והוא כל הזמן חוזר על זה שהאסטרונומים הם לא מחויבים, הם פשוט רוצים להסביר איך זה עובד, אבל לא אכפת להם שזה לא לפי הפיזיקה. הם עושים איזשהו חשבון ספקולטיבי, והוא כאילו מסתכל על הנחנויות של אריסטו, ואומר, אבל תראה, יש פה היגיון אחר. זה לא אותו עולם, חייב להיות משהו שיצור את ההבדלים. זאת אומרת, אתה עושה ניסוי מדעי, נכון? אתה מגלה שנניח שיש כוח משיכה, נניח שיש דבר כזה כוח משיכה, ואז אתה אומר, רגע, הכוח משיכה הזה, אם הוא חוק טבע, הוא אמור לפעול בכל מקום. אם יש מקום שהוא לא פועל בו, אתה יכול לעשות למצוא את החוק, שאומר למה החוק הזה פועל כאן ולא פועל שם. אתה לא יכול לעשות כאילו חתכים שירותיים. אחרת זה כל העניין של החשיבה המדעית, זה גם קשור להכרחיות, זה הרי אתה מניח. הוא חייב להיות איזשהו סדר לסדר, אי סדר, שהוא בסוף מסדר את האי סדרים ומסביר למה האי סדר הזה קורה כאן וקורה כאן. וכל מה שהוא מנסה להראות לגבי הכוכבים זה להגיד שבתוך המערכת אני לא רואה שום הסבר שיסביר לי למה זה מסודר ככה. עכשיו, אתה יכול לומר, מנקודת מבטאים.
זה באמת הראייה? זה כאילו... מה זה
אומר שזה?
זה ראייה במובן שזה כאילו ראייה פוזיטיביסטית, כאילו. לא היו כוכבים מסודרים בדיוק יפה, כמו שהיוונים היו רוצים שהם יהיו, והכל היה נע באותו סדר. אז המסופק אומר, אוקיי, החוק הזה באמת תקף? או שהוא בעצם שואל גם על עצם החוקים. כאילו, קצת שאלות על השאלה על האקסיומות. כאילו, למה האקסיומות האלו דווקא? למה?
לא, אני חושב שלא. זה נראה לי שהוא לא היה שואל, בגלל שזה לא סוג הדברים שהוא מעלה פה. הוא מעלה פה דברים שכאילו ההנחה שלו היא שאי אפשר למצוא בהם חוקיות. זה באמת הוכחה מתעתה. הוא לא אומר עצם זה שיש חוקיות.
לא, הוא כן כאילו שואל על הדווקאיות של זה. הוא אומר, אחת הכוכבים, הכוכבים זה בעצם החוקיות לכל מה שקורה מתחת לירח. אני כאילו אוכל את זה. אז הכוכבים כאילו זה בעצם זה מין ייצוג אפילו של החוקים. כי הוא כאילו לא כרגע חושב על החוקים באופן מופשט. כאילו, הוא אומר, הכוכבים, האופן שבו הכוכבים זזים זה זה. אבל למה הכוכבים הם דווקא ככה?
השאלה מתי הסבר נעצר במשהו שנראה ודאי,
זה
יהיה דברים פה שהוא מקבל. אני חושב
עכשיו שהמיסטה אומר... תמיד תניח משהו שאין לו הסבר.
אבל אני לא בטוח, אלא שאם ככה הוא היה אומר את זה כבר כאן. זה לכאורה מה שהם מדברים. האמת הוא אפילו אומר את זה במפורש. בוא נסתכל שנייה.
זה כאילו כמו שאומר את זה אומר... על התורה, כאילו למה דווקא עם ישראל ולא עם אחר. כאילו כל ה...
אבל זה דוגמה, בדיוק דוגמה למה את הפסקה הזאת אני חושב שהוא לא הולך איתה באמת עד הסוף. אבל תסתכלו שנייה על סוף הפרק הזה, או שזה לא בסוף הפרק הזה. יש פה מקום שהוא אומר, אני מראה לך את זה, אבל לא כמו שהמדברים עושים.
כן.
זה בפרק עוד דלת?
בפרק יותר, שבהתחלה.
בהתחלה להתחלה?
אל תחשוב שמה שיעברו מה שאני אומר.
כן.
ושיטתם
אין הבדל בין שצמח זה מיוחד ועוד. כן, יפה, אבל זה בדיוק. אם אתה אומר לי, עצם זה שיש חוקיות דווקא ככה ולא אחרת, שום דבר אי אפשר להסביר, כי בעצם זה תמיד אקסיומה, אז זה מדברים. זה להגיד, למה הפרח הזה ככה וזה ככה?
אבל הם אומרים את זה לכל רגע, הם מבטלים את האפשרות של כלל. רק אומר שלפחות גם הכלל, הוא לא מספר את זה שהכלל, שכל הגלגלים, שכל המערכת הזאת עובדת. הוא אומר, אתה יודע שגם הם צריכים בהתחלה איזשהו משהו...
איך שאני מבין את הטיעונים שלו כאן, זה לא שהוא כאילו הולך לתחילת השרשרת ושואל את הלמה האחרון, ואז הוא נתקע בקיר ואומר, אוקיי, אז יש פה ככה, אז יש פה רצון. כי סוג הדברים שהוא בוחר, זה דברים שלגביהם הוא אומר, אין פה שיטתיות. זה לא רק שאני לא מבין למה השיטתיות הזאת ולא אחרת, אלא לא יכול להיות שיש שיטתיות כשהגלגלים מסתובבים כל אחד לכיוון אחר. אמורה להיות פה היררכיה, לפחות לא השיטתיות שאני מכיר בכדור הארץ. מה אתה מתכוון פוזיטיביסטי?
כאילו שהוא קושייה מהמציאות כאילו, לא באמת הכוכבים הם מסודרים.
המציאות לא משקפת סדר, לא, אני חושב שהוא לא אומר סדר זה דבר מוגבל ובסוף יש בו איזה אקסיומה.
זה אפילו לא הגיע למניע הראשון, כאילו זה מה שהתחבר לי בהחלטות של הריבוי, שזה לא, הוא באמת לא שואל על המניע הראשון, כי זה כאילו הסתמר רדו, אבל המניע הראשון זה המניע הראשון. אבל הוא אומר שגם כאילו הסדר הוא תמיד יחסי, תמיד כאילו אנחנו מחלקים את הבלגן לקבוצות אולי, אבל כאילו אנחנו לא יכולים להגיע לסיבה אחת להכל, כאילו... יש לנו, אתה יודע, זה...
השאלה למה לא, אם הכוכבים כן היו מסודרים כמו שצריך, אז אם אותה חוקיות הייתה עובדת בכולם, הרי מבחינת אריסטו אני לא יכול לשאול למה דווקא החוקיות הזאת אחרת, ולא אחרת, זה גם אריסטו יגיד, זה פשוט ככה, זה חוכמתו. אבל השאלה אם אני מגיע לרצון, זה לא לחוכמה, כל עוד אני מצליח להבין פה שיטתיות, אז אני מגיע לחוכמה. ברגע שאני אומר, אין פה שיטתיות, אין שום שיטה שתסביר לי למה פה יש 3 כוכבים ופה יש 0. וכאילו אתה מסתכל ואתה רואה בלגן, תחשוב כאילו על הדימוי הזה שהשמיים אמורים להיות המקום הכי מסודר, מקום מתוקתק, ואז הוא אומר, אוקיי, זה נכון באיזושהי רמה, אבל יש הרבה רמות שבהן זה בלגן, זה סמטוחה, למה פה יש כוכבים ושם אין? וזה תראה שנתפסה לי בזיכרון מהפרק הזה. כי אתה כל כך מסתכל על התנועה ואתה אומר, אז יופי, כולם מגיעים בדיוק עד השנייה, הם מחשבים את הזמנים, הם מגיעים על ליקויי חמה, הכל טק-טק, ואתה אומר, רגע, אבל למה יש לו את הכוכב הזה? למה הוא פה? כאילו, אני כל כך מסתכל על הכוכבים וחושב על התנועה של הגלגל. אז אתה אומר, רגע, אבל הכוכבים האלה שתקועים בגלגל, איך זה שהגלגל שקוף והם לא? מה זה צריך להיות על הגלגל הזה? כאילו, ולא רק פה יש מלא כוכבים ושם יש מעט, ופה הם בכלל. כאילו, זה מין, כן, כמו שאנחנו תופסים היום, החום מורמין משהו מפוזר כזה, בולגן, הוא פשוט התפוצץ ונזרק כל מיני פינות, נכון? זה כאילו הדימוי שלנו של העולם, כמו שבירת הכלים כזה. אבל תחשוב כאילו שהדימוי היה של שעון מתוקתק, כשאתה מסתכל על השעון, שום דבר בו הוא לא סתם, כל דבר הוא במקומו, זה לא בשביל הקישוט, וזה לא סתם ככה התפזר. אבל זה ההוכחה, נכון, שהעולם הוא שעון, והשעון לא יכול ליצור את עצמו. אם העולם לא נראה כמו שעון, אנחנו בבעיה. עכשיו, עוד דבר שהוא חשוב לגבי העניין, שהוא חוזר פה שוב ושוב בפרקים האלה, זה שהוא אומר, כל מה שאריסטו אומר, הוא ככה לגלגל לירח נכון.
כן, טוב, אריסטו נתקע בסלב הראשון של מניע...
מה זה אומר נתקע? מה אתה מתכוון?
לא, כאילו הולכים אחורה, הולכים אחורה, הולכים אחורה, מה מניע את הכוכבים החיצוניים, את ההבדל בין ארבע היסודות שגורם להם להיות יסודות שונים וכו'. טוב, אלוהי. אבל כאילו סתם, כי הוא גם באמת, כמו שאתה אומר, הוא אומר, אריסטו צודק בזה, אבל הוא נתקע שם. אז משמע שכאילו מפה שיש אלוהים, אבל... בכלל, כאילו, אני חשבתי ש... כאילו, הרמב״ם לא... הוא לא מנסה להוכיח, עוד פעם, הוא לא מנסה להוכיח ש, ש, שעולם נברא, הוא שוב כאילו, הוא חוזר למתודה הזאת שראינו לפני שני שיעורים, שפתאום הוא מאפשר, הוא מראה למה זה לא יותר הגיוני שהעולם קדמון.
הוא בעצם משהו מנסח במשך, שהוא מראה שיש בתפיסה הזאת יותר ספקות. אני עושה יותר בעיות, גם התפיסה של ההכרח, זה לא קשור ישירות לקדמות או... כן, יותר אבסורדים. זאת אומרת, אני מסתכל על זה קצת מוזר, כי השאלה...
זה פרק שאומר שזה לא משנה אם זה כמות, כאילו, יש לו עכשיו משהו שאומר חזק.
כן, יש דברים שהם יותר מציקים. זה אבל עדין, דווקא בגלל החלוקה הזאת של בלגן ירח, כי זה לא שהוא אומר, אתה מסתכל על העולם סדום ועמורה, כמו שהם מדברים, הוא לא בדיוק סדום ועמורה, אלא מין משהו חסר פשר כזה. זה לא נכון, כשאני מסתכל, וכאילו אני שואל את עצמי, וזו השאלה שאני רוצה גם להגיע אליי יותר בעומק של הדיון, מה חוויית העולם? האם חוויית העולם היא של שרירותיות כזאת, דברים פשוט מסוזרים בכל מיני פינות? או שחוויית העולם היא סדר, ואם גם וגם, אז איפה זה נמצא? לכאורה מה שעולה פה זה שכשאני מסתכל על העולם שלנו, מתוקתק, הוא לא מסתכל על העולם ואומר, כל רגע יכול השמן, החומץ לדלוק. כמו השמן, לא, מה פתאום, יש סדר, יש גם אם כן חושב שהוא חווה פה הכרח.
הוא דורש קצת מהעולם שצריך לגלגל הירח פחות חוקיות אחרת.
דורש פחות? לא הבנתי.
החוקיות כאילו שהוא מצפה למידה לגלגל הירח, מידתי תלויה בדברים העליונים. זאת אומרת, בסדר, זה קורה בגלל שזה ככה, אבל זה לא בגלל שזה ככה, אבל כאילו, אני תוהה, מציע, לא יודע, כן.
לא בטוח,
לא יודע. הוא לא יכול לשאול את זה גם על העולם שמתחת לגלגל הירח.
מה, לקטוב על הגן גם פה?
לא, פה יש עצים ופה אין. למה פה יש
זה?
כי פה יש הסיבות, פה הוא יגיד כאילו, טוב,
זה נגרם בגלל זה. קודם כל זה בגלל את העולם הזה חומרי, ולכן הוא לא מצפה ממנו הרבה. זאת אומרת, עושה בלגן. מבחינתו העולם היום לא חומרי, הוא לא אמור להיות מזוגן. חייב להיות שם סדר מטופק. זה כאילו המקום המטובס. וכמו שאתה מסתכל על הטבע, יש בלגן. אתה מסתכל על בניין וזה שואל את עצמך, מה אתה בכלל חשב כשהוא שם את החלון הזה פה. כן, זה לא סתם. זה חלק ממה שאני רוצה שנהגיע אולי בסוף, אם נספיק לחשוב איפה תמונת העולם שלנו, מה אנחנו חווים מהעולם. אבל לכן אני חושב שבאמת בניגוד למדברים, הוא לא אומר העולם הזה קצר, הוא אומר באמת זה נכון מה שאריסטו אמר, א' שיש פה סדר סך הכל, שזה מה שהחוויה שהעולם נותן לי, וב' שהסדר הזה באמת עובד על פי החוקיות הזאת שמגיע מהכוכבים. הוא לא אומר כיוון שנתקעת שם אז כל העסק קורס. אלא אומר בסוף, אתם תראו אותו בסוף של הגיון ת', יש פה חוכמה, שאנחנו לא מבינים אותה. אני מסתכל על השמיים, אני רואה שיש שם, גם חוזר שם האמירה הזאת ששום דבר פה הוא לא שב ולא מקרי. כן, שלא תגלוש פה ישר לאיזה מין אפיקורס כזה, שהכל זה מין שרירותיות. ברור שיש פה סדר, כשזה סדר שאני לא מבין. ברגע שסדר שאני לא מבין, אז הוא לא אומר הבעיה היא רק שאני לא מספיק חכם, אלא הוא אומר, זה סדר מסוג אחר, זה סדר שזורקתי מחוץ לעולם, אי אפשר לסדר אותו בתוך העולם.
שאני מודה שאני לא מבין.
זה רק שאני מודה שאני לא מבין, בשביל האמירה שאני לא מבין כי הוא מחוץ לעולם. ואני חושב, כי אם אתה אומר סתם אני לא מבין, למה זה אומר שהוא לא מבין? הדיוק שלו על זה קורה שהוא לא נתעכב על זה, אבל זה יפה. כשהוא מדקדק מהמילים של אריסטו, שהוא אומר דעתנו, ידיעתנו, שכלנו. זה משהו, גם אתה רואה כמה הוא מעריך אותו, שדקדק ממילותיו. וגם מה שתפסתי שם, שדעתנו זה דעתנו על קדמות העולם, או דעתנו על ההכרח. נכון? זאת אומרת, דעתנו זה בחינת החיות. מה שהוא מזהה, כי זה שאריסטו יש לו תפיסת עולם מסוימת, היא עובדת. עד גבול מסוים, ואיזשהו שלב הוא כופה אותה על הנתונים. זה השלב כאילו שהוא עובר מעבר לגלגל הירח, והוא אומר, אולי אני לא אצליח, אבל זה לא גם אומר שעמדתי את הנחת היסוד שלו, אבל הוא אומר, תשמע, הנחת היסוד הזאת לא עובדת כאן. מכאן שהיא לא עובדת בכלל.
אז זה משנה אבל גם את הכל.
זה משנה את הכל שבסוף הרמב״ם לא יגיד, לא יוכל להגיד, מתחת לגלגל הירח אין ניסים ולמעלה אין. ברגע שאין הכרח, אז אין הכרח, והעולם גם יכול להיחרב, כמו שהוא יגיד בהמשך. אי אפשר להוכיח שלו. הכל יכול להיות ברמה מסוימת, אבל עדיין, בסופו של דבר, זה לא אומר שאם אין הכרח אז גם אין חוקיות.
הופכת החוקיות למשהו יותר טכני, יותר אמצעי, ופחות מה שכאילו קובע את הכל.
כן.
בלמעלה למעלה אין צורה, בלמעלה למעלה יש מישהו שמחזיק בצורה, כן.
השאלה איך מדמים את זה, זו שאלה קריטית באמת. זאת אומרת, מה זה אומר? האם זה מבחוץ, מבפנים, האם החוקיות היא רק מראיתיים, האם... כי זה לא הולך למקום שהם מדברים שהחוקיות היא מנהג. זה אבל בדיוק כאילו שאלה שאני רוצה להגיע אליה בסוף, מה העמדה הדתית פה, מה חוויית העולם פה, האם הניסים הם מין משהו שכל הזמן נמצא פה, או שהם איזה משהו שבכלל מונח שם באיזה בוידם, ומדי פעם משתמשים בו, מה היחס בין אלוהים לבין החוקיות?
אני רק רגע שכאילו שהוא קצת עונה על מה, בשיעור הקודם אמרנו קצת שבסוף, בקצה, הרמב״ם מדבר על האלוקים שברא לפני ואחרי העולם, כאילו. ושכאילו בעולם שלנו יש לנו רק את
המיליה הראשון.
כן. אז לא, אז כאילו הוא קצת, פה הוא קצת שווה את המחיצה בין השניים, היא טיפה הכניס את זה שזה...
והדיבור על הגלגלים.
כן.
נכון, וגם הדיבור על הניסים שבסוף הכניס אותו. לפחות על פני השטח הוא ודאי לא משאיר את זה רק בצדדים. השאלה היותר אני חושב עמוקה זה מבחינת התודעה הדתית איפה זה נמצא. כמה זה נמצא, כמה הניסים הם דבר מקומי מרכזי. בואו נעשה שנייה מבט חטוף על הפרקים של חורבן העולם, ואז נחזור חזרה למרכז, ואז ניקח מזה כמה נקודות. בפרק הזין, נעיף את זה רגע, בפרק הזין הוא מתחיל, פרק הזין יש לו את הקטע הזה עם רבי אליעזר, מניח לזה לרגע עם השלג שתחת כיסא הכבוד, זה יפה. פרק הזין, מה עושה פרק הזין? אז הוא אומר, קודם כל לא אמרתי שהעולם נברא כמו הדברים שמתהווים, ולכן לא בטוח שהוא יחלה. נכון? יש פה טענה, אז אין מתחייב לנו להשיג. מה שתפסתי בפרק הזה זה התחושה שהוא כאילו נלכד באיזשהו מקום, נכון? אני לא חייב להשיג שהעולם יחלה, אלא העניין תלוי ברצונו. אם הוא חפץ ומחלה אותו, אם הוא חפץ יקיים אותו, או כפי שמצליחה חוכמתו, אפשר שיקיים אותו לנצח את החיים ויגרום לו להתמיד, כמו שהוא יתעלם התמיד. נכון? ואז יש פה את הכיסא הכבוד, ויש פה שתי אמירות, א' שזה לא הכרחי מצד ההיגיון שהעולם יחיה, יחלה, וב' מה שאומר אחר כך זה שזה לא הכרחי גם מצד הפסוקים. אין לי הכרח, זה כאילו הצד השני של אי אפשר להוכיח שהעולם נברא, אבל אי אפשר להוכיח שהעולם יחרב בסוג ההוכחות שאני מכיר, אבל נשארתי בסוף עם איזשהו מקום, כאילו הרמב"ם נמצא באיזה אמצע כזה, בין אריסטו שאומר זה בלתי אפשרי לבין המאמין, המאמין שקורא את שעת הפסוקים, ולכאורה אולי אפילו במובן מסוים כוסף לזה, אם היה לנו יותר פנאי, פעם שלימדתי את זה, אז הבאנו, הראיתי דברים של הרמח"ל, שהוא דווקא מוכיח שבטוח שהעולם ייגמר מתישהו, ומתוך ההיגיון שהעולם יש לו איזושהי תכלית, וכל דבר הוא מגיע לאיזושהי תכלית, הוא מסתיים, כן, לא, זה לא כאילו סתם העולם מסתובב לו, מסתובב לו, קיומו כשלעצמו, זה באמת דיון כבר לתכלית של העולם, דיון מורכב. בעזרת השם אולי נגיע אליו בחלק השלישי, אבל זה כאילו חלק מההיגיון, מה זה העולם הזה? הוא כאילו אצל הרמח"ל זה מאוד דיונים של מכונה שעושה משהו, זה ממש הדימויים שמשתמש בהם, אתה רואה את המכניות של הדימויים שלו עם השעון וכל מיני דברים, ופה...
כינוי טוב לתמיד לאלוהים זה הבלתי תכלית, לא לעשות את זה.
יכול להיות, כן, זה אלוהים, זה בדיוק העניין. אז יש לו שם ממש פסקה שאומר, בטוח שהעולם ייגמר, כי הרע חייב לכלות, הרע הוא רק אמצעי, יש לו כאן כל מיני נימוקים. כי במובן מסוים, מה שקורה כאן הוא איזשהו תהליך, הוא חייב להוביל לאיזו נקודה, זה חלק מהעניין שהרמח"ל, כל העניין שלו, זה ההיסטוריה, שהיא עושה משהו, קוראים בדברים, ומה זה פה, זה הכל, זה ניסיון לברוח מההיסטוריה. כל קץ הימים, לדחוק אותו, נכון? אי אפשר, גם פה אתה מרגיש שהרמב"ם בסוף, באיזשהו מובן, נלכד בתוך האופציה שהוא פתח, הוא פתח את האופציה של הבריאה, נפתחה יחד איתה האופציה של הכיליון, נכון? אי אפשר לשלול אותו. הוא קצת רומז פה, אני חושב, לדברים הנצחיים, נכון? כיסא הכבוד, הנשמות, כאילו יש איזו רמיזה למה האופק הנצחי שאנחנו מחפשים. אחרי זה, בכ"ח, יש לו את שלמה המלך. זה סתם מעניין, נכון? הוא מביא את שלמה המלך, הוא אומר, אנשים מאשימים אותו בקדמות. למה? בגלל שהוא אומר שהארץ לעולם עומדת. והתחושה שלי זה שכאילו הוא לוקח את שלמה כאיזה סוג של תקדים למישהו שהאמין בבריאה, אבל לא האמין שהעולם יחלה. כאילו, הנה יש לך מישהו שכבר החזיק ב... בעמדה הזאת. עוד דבר שמעניין אותי בפרק הזה לקחת ממנו זה שהוא מסיט את העניין של הנצחיות לחוקי הטבע בעמוד 349 כשהוא אומר על כשהוא מצטט את ירמיהו ימושו החוקים עליהם לפניי וכולי, אז הוא אומר גם הוא, סליחה עוד לפני כן, שלמה אומר הארץ לעולם עומדת, אז הוא אומר זה כמו מה שדוד המלך אמר שהארץ בל תימות לעולם ועד, והכוונה זה נצחיות השמיים והתמדת חוקיהם וכל השבה במצב שבו יש נדק, כלומר שהחוקים שהוא חוקק לא ישתנו נתח, כי החוק הזה רומז לחוקות שמיים, אף הוא הבהיר שהם נבראו, ואז בעמוד הבא אומר שלמה ציין שהמעשים האלה של האלוה, כלומר העולם מה שבו קבועים ועומדים מטבעם לנצח אף על פי שנעשו, למה? כי עליו הנסיף ממנו לגרוע. פה מה שתפס אותי זה ההידהוד של ההוכחות של אריסטו, אחד ההוכחות האינטואיטיביות, נכון שהעולם הוא כל כך מושלם, אין שום סיבה שהוא לא יהיה תמיד. נכון אותו דבר כאן. דבר שמשנים אותו, אין משנים אותו, אלא בגלל חיסרון שבו, כדי שיושלם, מעשה האלוה, מכיוון שמתחיל את השלמות, אין אפשרית להם חיסרון, קיימים ועומדים בהכרח. פה נגיד, ממש הרגשתי, שכאילו בסוף הוא אומר, חוויית העולם היא חוויה אריסטוטלית. אומנם לא במובן של הכרח וכולי, במובן הזה, אבל של תמיד היה, אבל בסוף כאילו מה שלמה המלך נהיה הדמות, שאומר, הארץ לעולם עומדת, יכול להיות שהייתה בריאה מתישהו. גם מסוים זה ודאי כאילו שהוא מניח ששלמה ולמוד בסוף כן נכיר על אמונה בבריאה, אבל בסוף כאילו העולם, העולם הוא העולם הזה שהוא מושלם, והוא אין שום סיבה שהוא יתבטל. ומה פתאום שאני אחשוב? הם חלק אנשי מה שעולה פה, וזה גם מה שעולה לי במאמר תחיית המתים, זה מה בעצם עומד מאחורי הדיבורים האלה על סוף העולם. נגיד, זו דוגמה של הרמח"ל, זה דבר אחד, אבל אני חושב דוגמאות לנביאים האפוקליפטיות זה משהו אחר, הם יותר מבטאות איזה, כאילו כמו ונשגב השם לבדו ביום ההוא, נכון? כאילו זה נותק את הקדוש ברוך הוא מהעולם, להראות את חוסר התלות שלו שיכול למחוק את הכל פה בשנייה, והכל פה הופך להיות יחסי ודל כזה, נכון? איזה סוג של כיסופים יש בכל האם קראתם את כל התיאוריות והנבואים האלה, נכון? שהשמיים יתפוגגו וההרים ימותו, כאילו איזה תחושה שהכל פה עלוב, ואולי יש איזה רצון להיות משוחרר מכל הדבר הזה, שיהיה איזה כיליון כזה שיהיה שלא ישיר פה כלום. זה נראה לי חלק מהתחושה, שלמרות שהוא אומר אי אפשר להוכיח שזה לא יקרה, ברור שמבחינתו זה נראה לי כאילו כל האינטואיציה שמאחורי הדבר הזה מתנגד אליה. זה חלק מהשאלה שאני רוצה בדיוק להגיע אליה, עד כמה הדיון פה הוא חינוכי, עד כמה הוא מטאפיזי, הוא על העולם, או הוא על תודעת הקיום, על מה אתה אומר לאנשים.
זה גם המוטיבציה של הנביאים היא לא כל כך רחוקה מהרמב"ם, לא כאילו הרי.
מה אתה מתכוון? איזה מוטיבציה?
כאילו מה שעכשיו אמרת, על הרצון קצת לצאת מהעולם, קצת לפרק את העולם. באיזשהו מקום יש בו ממד עם כיוונים שונים, אבל שמגיע גם העולם של הבריאה, כאילו. זה גם להציב אופק אחר. להציב אופק אחר
במציאות. השאלה אם הבריאה היא לא מאיימת מבחינה אבל גם.
הקצה של החוקיות הוא חיובי, הוא תחילת החוקיות. הקצה של החוקיות הוא
פחות מהאיים. אתה חושב על זה, כי אני חושב מה שהמדברים עשו, זה להקח את הבריאה כל כך ברצינות, שהיא בעצם אומרת שהעולם הזה הוא לא קיים. כי הבריאה כאילו חודרת ומפוררת את החוקיות מבפנים. שזה נגיד מה שאדמור וכן אומר, כיוון שהעולם נברא יש מאין, אז הוא לא יכול אף פעם לצאת מהעין, העין כל הזמן נמצא פה. צמצום הוא לא יכול להיות כפשוטו, כל הדימויים האלה נראה לי הם עושים בדיוק את אותו דבר לגבי הבריאה, כמו עומד הבריאה. כאילו פה אני מרגיש דווקא, בגלל שפה הרמב״ם לא מחויב לזה, אז אתה פתאום רואה הרבה יותר את האג'נדה שלו. לא במובן הנמוך, אבל כאילו אתה רואה, כמה בסוף, גם אם הוא היה חושב על בריאה ככה, היא גם הייתה מפריעה לו. כל מה שהוא מוכן לקבל בריאה זה כאילו טמטם את ההשלכות התודעתיות שלה למינימום. במידה מסוימת זה עוד מעט נראה לגבי פרק אף ה', איך לקרוא בדיוק את האמירה הזאת. אבל מה שעולה זה שבעצם בריאה וסוף העולם משקפים איזשהו יחס שהוא בז לחוקיות ומחפש את הפירוק. ולעומת את הרמב״ם פה פתאום אתה רואה את הפרצות האריסטוטלי שלו. זאת אומרת כל הפרקים האלה הם נעים כאילו בין שתי הפרקות האלה.
היחסים בין האופק של העולם לבין העולם בבריאה הם יחסים חיוביים. זאת אומרת, העולם נוצר
ממנו
מהמציאות,
כאילו
יש איזה משהו...
שוב, אני אומר, אני לא משוכנע, כי אני מבין שזה נכון ש... כאילו, בסוף, איך אתה מבין את האקט של הבריאה, אתה לא יכול להבין את זה.
גם במיתולוגיה של הנביאים, כאילו, רובן העולם הוא לא נעשה דווקא על ידי מי שבורא את העולם. זה כאילו,
אלוהים... זה פשוט חג תוקף כזה, נכון? העולם מתפרק.
לא, אבל דווקא, זהו, אתה דווקא חושב שיש משהו שאלוהים חזק מהעולם, ויכול לפרק, כאילו, יכול להימאס לו מהעולם. אבל לא בהכרח כי הוא ברא אותו, כאילו, יש
שם משהו
פחות עם
אחריות
העולם.
למה אתה שם את הלא בהכרח כי הוא ברא אותו? כאילו, נעסק אותו עוד יותר?
לא, אני אומר, כאילו, זה לא... זה גם משהו שהוא גדול מהעולם, אבל אני אומר, הוא באמת יכול להיות מאיים על העולם. אם אתה באמת חושב, אתה כל הזמן מניח שהאל שמחריב את העולם, הוא גם האל שברא את העולם. בסדר, זה אלה אחראי, הוא יודע לברוא עולמות גם, הוא לוקח את מה ששלו.
כן, זכותו. מה זה עושה? זה שם אותך במקום של נתק מוחלט. כי אתה מכיר את העולם, אתה שייך לעולם, אתה תחזק יחד איתו, חוץ מהצדיקים, וקודש ברוך הוא בורא להם כנפיים, באלף השביעי. זה אני חושב כאילו לשים פער מוחלט, חוסר הבנה, ריחוק טוטלי, ואין לך מה לעשות. זה מה שמדברים עשו, שהבן אדם אין לו בחירה חופשית, הוא מין תקוע באיזה מין חוקיות שהיא בכלל לא מבין אותה. החוסר חוקיות, לעומת זאת הרמב״ם באמת את התודעה שלו שאני פוגש את הקדוש ברוך הוא בעולם, בשכל שלי, בחשיבה. זה נכון, כאילו בסוף ההבחנה פה היפה בין זה שהחוקיות היא קבועה, ועליה אפשר ודאי להגיד, זה הרי בדיוק, כי בסוף הרמב״ם הרי החומר לא מעניין אותו, מעניין אותו החוקיות. זה החיבור של הקדוש ברוך הוא, זה שאני יכול להבין את החוקיות שבעולם, שיש בסדרים, שיש חוכמה בעולם. האלוהים הזה שמחריב את העולם בסוף, זה באמת מערכת יחסים אחרת לגמרי. זה... אז דווקא פה אני מרגיש, כאילו, כל כך הרבה פרקים הוא השקיע במאמץ להגיד שהעולם הוא לא הכרחי, כל מה שראינו קודם, פה אתה כאילו מסתכל מצד שני, אוקיי, אבל בעצם, אבל הוא כן הכרחי, הוא לא יחרב אף פעם, תן לי לנינה אחד בהכרחיות שלו, גם אם היא לא הכרחית במובן הפילוסופי, ברמה הקיומית, זה מה שאני נאחז. אם בלי לקרוא את כל הדוגמאות של הנביאים...
זה גם מולכים של כאילו חופש וזהות אולי, כאילו באמת זה מאוד מאוד קריטי איך תשים את הסדר. אם תגיד, יש לי זהות, יש פה חוקיות, יש פה זה, אבל הזהות הזאת, אל תדאג, היא לא כפויה, היא כאילו צמחת מתוך מקום, יש לה בבסיס משהו חופשי, יש לה בבסיס משהו, היא לא גמישה, היא מעוברלת. למה שתגיד, יש פה זהות, יכול להיות שגם היא כפויה, וגם כאילו אתה לא רווחת את החופש לפני הזה, אבל גם יש חופש אחרי זה לפרק את הזהות, כאילו לתלוש אותה.
מה זה אומר ביחס למה שכאן, איך אתה מתרגם?
אני אומר, שוב, זה כאילו מאוד מאוד קריטי, זה למרות שאין פה ממד הזמן לא רלוונטי, אבל זה כאילו מאוד מאוד קריטי מה קודם למה, אם החופש קודם לסדר, או שהסדר...
אתה אומר, התמונה של הרמב"ם,
החופש הוא אחרי הסדר. חופש אחרי הסדר, זה חופש שבסוף לא יוצא ממנו מה הסדר, כאילו לא רווח את הסדר.
כאילו מאיים על הסדר
כל הזמן. זה כמו הקלם, אתה בסוף נשאר רק עם חופש בעיה.
כמו אם אנחנו קודם נדבקים, אחרי זה חסידים, מה הבסיס? קודם לימוד חרדי,
ואחרי
זה... זה נראה לי קודם כל חסידים, אחרי זה נדבקים. זה מה ש... זה מה שאתה אומר, זה כן, אם זה ככה, אז באמת העולם הזה לא עובד. חסידים, זה לא רגיל לשם דבר. לא? זה נכון, שאלה בסוף איך זה עובד, מה זה אומר לבנות סדר על הבריאה, כאיזה אקט שרירותי, עד כמה היא באמת נוכחת כאקט, ונוגע... אז עוד שנייה נגיע לזה, אני אקח עם פה עוד איזה משפט אחרון, מפרק הפתט, כשהוא עובר על כל הנביאים האלה, מה שהוא עושה בעצם בגדול, זה להגיד שכל מה שנראה לך שמדברים על עולם, באמת הם מדברים על מדינה מסוימת, כל הם עושים איזה הפלגה כזאת, ופה זה גם קשור, אני חושב בכלל לתפיסה שלו על הנבואה שהיא מדברת בדרך מהדעת מהאדם, וגם קשור למה שיוצא משם מהתיאור הזה, זה שבעצם כל הדרמה והפתוס המיתולוגי הזה שהשמיים מתפוצצים, זה הכל איזה השלכה של דרמה האנושית, והדרמה האנושית הזאת היא מתרחשת בתוך מרחב שהוא יציב, לא קורה כלום, השמיים לא ייפלו, כן, נראה לך שהשמיים נופלים, כי כל כך קשה לך, אז המדינה שלך מתמוטטת, אבל בסדר, רק המדינה, זה קשור לדברים שלו בהמשך על זה שהאדם, שהרבה מהבעיות של האנשים, פריקה שגחה, זה בגלל שהם חושבים שהם מרכז העולם, שהעולם יברא בשבילם. אז כל האקט הפרשני המסתבר פה, אני חושב האפקט שלו זה להגיד, העולם הוא איזה מסגרת מושלמת ומסודרת, וכל דרמות האנושיות מתרחשות בסוגריים, גם אם אתה תדבר עליהם בפתוס נבואי כזה, בסוף בסדר, העולם לא נחרב, והגל ממשיך להסתובב. זה נקודה אחת שהיא עולה מהסיפור הזה. בסוף של הפרק הזה הוא מגיע לשאלות של הניסים. אם תקפצו רגע... לעמוד 358. נכון? כן. אחרי שהוא גומר לעשות את כל הדברים, זה היה לפני כן, זה מתחיל ב-357. אם הצלחתם להגיע לפה, אז יש פה קטע חשוב, שהוא מתגלגל ככה. תראו, העניין ב-357, העניין שאנו סובבים סביבו כבר התברר, והוא שכיליון העולם הזה הוא השתנותו, רואים? 357? כן. ממה שהוא או השתנות דבר מתאימו ושיתמיד שינוי זה הוא דבר שלא באו עלינו על הדדת דברים מפורשים מפי נביא ואף לא דברי חכמים. כן? יש פה אגב דיוק, לא כיליון העולם ולא השתנו שתתמיד ושיט אלפי שנים זה לא אותו דבר ומה שנאמר ולעומת זאת אתה מוצא אין כל חדש תחת השמש וכו' וכו' פסקה הבאה. אל תחשב שאני מסתר את מה שהבהרתי אלא אפשר שכוונתו שהטבע מחייב את המצבים המבטחים במידון שיש לנו בראשית, מה שאני אמרתי, שדבר לא ישתנה מטבעו ולא יתמיד בהשתנות זו, זה כדי להישמר מפני ניסים. זה כבר משפט מפתיע, נכון? להישמר מפני ניסים, פרשת בו. שהרי אף שהמטה נהפך לנחש והמים הפכו לדם והיד התאורה הנכבדה הלבנה בלי סיבה טבעית המחייבת זו, הנה הדברים האלה והדומים להם לא התמידו ולא הפכו לטבע אחר, אלא כמו שאמרו דבר, עולם כמנהגו הולך. זאת היא דעתי, אמא שרואי לאמי בו, ואז הוא מביא פה, ראיתם את זה אגב, ראיתם את זה? יש פה במין מאמר מוסגר כזה, הוא קצת מוזר, הוא מביא את המדרש הזה על חכמים שהנפעים נקבעו מראש, כבר הוא קבע בטבע, הוא אומר על זה שזה מוזר, אגב זה, יש איזה פולמוס מתרגמים לגבי המילה הזאת שהוא משתמש בה כאן, נכון הוא אומר, דברים מוזרים מאוד, והוא בכל מקום שמופיע המילה מוזר במקור הערבי והמילה גריב, יש מאמר שמופנה אליו שוב ושוב שוורץ, ב-45 פה, אם אני זוכר נכון, ראיתי את זה אז קצת בהרחבה יותר, השאלה האם זה ביטוי שלילי או חיובי, ויש כמה מקומות שזה קריטי, למשל כאן. מה הוא חושב על התפיסה הזאת? התפיסה הזאת, מה היא אומרת? היא אומרת, בעצם הניסים הם לא ניסים. יש איזשהו סדר שמסביר למה, תראו בהמשך הפסקה פה, אם דבר הוא זה כפי שאתה רואה, הרי הוא מצביע על גדולת אומרו, שהוא חשב ומוקשה מאוד שאכן מעשה בראשית ישתנה טבע או שיצוץ חפץ אחר שנתייצב כך. הוא סובר למשל שהוא שם מטבעם של המים שהתלכדו וירדו מלמעלה למטה תמיד, זולת בזמן בו תבוא המצרי. אז גם פה כאילו יש את הסדיה של החוקיות שהיא יותר חזקה והחריגות. אני חושב שהרמב"ם יש לו פה איזה יחס מורכב לסיפור, כי מצד אחד אני מרגיש כאילו מזדהה עם הנטייה הזאת לעשות סדר, מצד שני זה סדר שבסוף הוא כמו להגיד שהכוכבים פה כעשה חוק ושהכוכבים הם פה, זה לא עובד, כי יש משהו שהוא מותח את הסדר מעבר לעניין. לכן אני מרגיש מבחינה מסוימת זה יותר אריסטוטלי מה שהוא מוכן להגיד, אבל מבחינה חינוכית זה עדיין נטייה לאותו מקום. ואורך הוא ממשיך אחרי זה, הנה יתברר לך הדבר בסיכומה השיטה שאנו מסכימים אריסטו במחצית דעתו. זה גם ביטוי יפה. מאמינים שהמציאות הזאת נצחית לעולמי עד בטבע זה שהוא יתהלך חפץ בו, דבר ממנה לא ישתנה בשום אופן, אלא בפרט ממנה על דרך נס. אף על פי שיש לו היכולת לשנותה כולה או לחלוטה, או לחלוט איזה טבע שאכפת, אלא שהייתה להתחלה, כאשר שום דבר לא היה נמצא כלל זולת האל, כוכבותו יצריך שהבריאה תבוא לידי מציאות כאשר הביאה לידי מציאות, ושמה שהוא הביא לא יערר, לא יעדר ולא ישתנה טבע מדבר, אלא בפרטים, שידענו ושלא ידענו מה תדעים להיות, זו דעתנו יסוד תורתנו, וילו אריסטו וכו'. אז פה נגיד, בניסוחים האלה אתה כבר אפשר להתחיל לראות כאילו כמה התמונה הזאת מורכבת, כאילו מצד אחד אני מסכים עם אריסטו, מצד שני רק במחצית, והמחצית הזאת היא לא חתוכה באופן ברור. נכון, מצד אחד אני לא מסכים עם אריסטו לחלוטין, כי אלוהים יכול בכל רגע לעשות מה שבא לו, לחלוט את העולם, אין לו מסכים יותר מזה. מצד שני, בפועל אני אומר, אני מאמין שהוא לא יעשה את זה, נכון? וגם אם הוא יעשה את זה, זה יהיה זמני. מה מונע? כאילו, מה זה אומר להגיד שהנפט לא יתמיד? נכון, זה כאילו מין קבלה כזאת, זה לא חוקיות. זה לא שאלוהים יש לו מגבלת ניסים, והוא לא יכול שהנחש, המקל יישאר נחש. אז אפשר כאילו לדון על הדוגמה, גם מה זאת אומרת שהמקל הפך לנחש, ואיזה מובן זה נהיה הטבע שלו שיחזור להיות מקל. כאילו מה, הוא עדיין מקל, יש איזה מקום שמדבר עליי.
זאת אומרת, כאילו, באמת, כאילו, בשונה מהצו הקטגורי שכל חוק צריך להיות תקף תמיד.
זה אומר, כל כלל יש יוצאים מן הכלל.
לא, אז אני חושב שהוא כאילו, זה בסדר באמת כי הקל דבר מאוד חשוב בחוקיות הזאת, והוא הוריד אותה ממעמד של אינסופיות לאיזה חוקיות.
שפועלת
רוב המקרים, כאילו,
תפקיד. עכשיו הוא מגן עליה, עכשיו הוא באמת צריך להגן עליה. לא טוב, אבל... אל תגזים. כאילו, באמת ברוב המקרים היא תקפה, נכון? כאילו, אחרי שהוא הפך אותה לאלמותית, כאילו...
העניין
הוא שהשאלה של הממות של הרוב היא קריטית, בגלל שגם אריסטו אומר שיש חריגים בטבע, כן? רוב הצורת האדם היא שיש לו שני ידיים, ודי פעם ניגוד למה שהיו עושים היום, רואים יש אנשים שבשביל סוג אחר של אנשים, יש להם יד אחת, להם קהילה בפני עצמה, יותר רצה יותר מזכויות, ההנחה היא שהזהות נקבעת לפי הרוב, זה לא בהכרח בעיה. אבל פה, גם פה אני חושב, זה נכון שהוא רואה בה איזה חלק, אבל בין נס לבין טבע זה הבדל
נכון, זה
נכון, אבל זה עדיין אני חושב, ההסבר שלו זה סוג של היגיון מטאפיזי, הכלל המעגלי הזה שאומר שהמקרה לא יתמיד. כאילו זה מין כלל כזה שאומר, כיוון שמשהו קורה אז הוא קבוע, כיוון שמשהו מפסיק אז הוא לא קבוע, אז הוא מקרי. נכון, כאילו המציאות היא הסדר, והדברים המקריים הם משניים, בגלל שהם זמניים. גם פה, האמירה שהנס לא יתמיד, זה אמירה כאילו שהיא בסוף מוכיחה את עצמה, זה בסוף נהיה סוג של היגיון פנימי כזה של העולם, שהסדר הוא תמיד יותר חזק מהאי סדר. זה כן אמירה מטאפיזית, זה סתם סטטיסטי. היא לא אומרת רוב המקלות לא הופכים לנחשים, חלק הופכים לנחשים ושניהם יש להם מעמד דומה. אלא לא, מקלות לא הופכים לנחשים, אלא במקרה שאני קורא לנס, אפילו ברמה המילולית. וכל העניין הזה של החומץ והיין, החומץ והשמן ורמב"ן, הניסים הטבעיים, זה כאילו ניסיון לשבור את ההבחנה הזאת. נגיד, אין הבדל, באמת גם שני השמן דולק, חומץ דולק זה אותו דבר. ופה הרמב"ם הוא, למרות שהוא כן מאמין בניסים. מול אריסטו, לפחות זה מה שהוא אומר במפורש, קשה להוציא את זה, הוציא את הדברים מפשוטם. הוא אומר, אבל זה עדיין ניסים, אני שומר על ההבחנה הזאת, חשוב מאוד שאני אהיה עסקים עם אריסטו בחצי דעתו, אני לא מפרק את הטבע לחלוטין, יש לי קבלה ויש לי ראיות ויש לי סיפורים, וזה שניסים קורים. זה סוג של סיכום של חלק א', איפה אנחנו עומדים בזמנים. וואו. עכשיו עכשיו השאלה מה זה אומר. מה שניסיתי לעשות כאן בכל הפרקים הזה, לראות עד כמה התמונה שלו היא ככה מנסה לאחוז בחבל משני קצותיו. השאלה בסוף למה ומה זה אומר, ומה יחסנו לשאלה הקריטית של במה הרמב"ם מאמין באמת, זה לא נקרא להאמין בכלל. אז בואו נחזור שנייה אחורה, נלקט את המקומות המטה, טענות המטה בתוך הדיון הזה. הראשונה שבהם, ככה רק בשביל לחטוף אותה בהתחלה, זה פרק הספט. יש שם הערה משונה כזאתי. אחרי שהוא מדבר שם על ההכרח והחיוב, האיחוד והחיוב וכו', בעמוד 333,
okay.
אז הוא אומר, כאשר אנו מאמינים שכל זה בכוונת מכוון אשר פעל זאת ואיחד זאת פי שהצליח לחמודו שלם להשיגה, לא אני מחויבים לענות על אף אחד מכל השאלות האלה. זה מאוד אומר למה שיגיד בפרק הספט. Okay. חייב לענות על מי שטוען שכל זה דרך החיוב. כן, יש שאלות, אני משוחרר. זאת דעה שלא מתיישבת עם המציאות, לא ניתן לטעם ולא טיעון משכנע. כן, זה האקסיומות של אריסטו, החטאיה הכיתתית שלו. אם זאת מביא לאבסורדים חמורים מאוד, דעה, אם שהאלוה, שכל בר דעת מודד לשלמותו בכל אופני השלמות, אם הסלף כלפי כל הממצאים במצב שאין הוא יוצר דבר, ואילו רצה להאריך עליו של זוב או לגרור הרגל של תולעת, לא היה יכול. אריסטו אומר, שהיה לנו רוצה בזאת, ואי אפשר לרצות אחרת מזה, וזה לא היה מוסיף לשלמות. אולי היה זה הפיסורה מבחיר עצמה. וכאילו זה דבר שאני אגיד לו, רגע, אתה נגדו ואדום, מה אתה עכשיו מתחיל לטעון, כן? אמרת בו טיעון מנסח, נכון? לא ייתכן שאלוהים לא יכול להאריך כנף שוב, אמרת בעצם, אבל אריסטו זה בכלל לא טיעון נגדו, נכון? כי הוא חושב שאלוהים בכלל לא טיעון משימה שרוצה להאריך כנף שוב, אדרבה, נכון? העולם, אדרבה, גם מה שקוראים עכשיו בפרק תפתץ או כפחץ, נכון? שהעולם הוא שלם, הוא סבבה כמו שהוא, ברור שהוא לא ישתנה. יש פה משהו מטעתע קצת, לכן אני נתפס לזה, כי זה נראה לי הרגע הראשון שאני פתאום אומר, רגע, אבל למה המפורם לדבר בו בשני קולות? לא מפתיע כל כך, זה לא חפשי דבר, נכון? אבל פה התחושה היא שיש פה כאילו שני דימויי אלוהות, והרמב"ם לא אומר, זה אבסורד, לוגית, לא ייתכן. אלא אומר, תשמע, באמת יש תפיסת אלוהות מסוימת שלגביה זה אבסורד להגיד שהיא לא יכולה להאריך כנף של זבור, להאריך, יש תפיסה אחרת.
אבל פה האבסורדים פה נראה לנספר. אז הוא אומר, בסדר, להריץ את התשובה לאבסורדים, אבל זה עדיין ידיעה שאינה מיישבת עם סדר המציאות.
לא, נכון, הטענה הכללית של הפרק היא לא הטענה הזאת. היא הטענה שהעולם הזה אין בו חוקיות הכרחית. הטענה הנוספת שהוא הוסיף פה, היא כאילו בכלל לא קשורה גם לפרק הזה. זה אגב הדבר שהעם אמר, שים לב אליו, שהוא לא אומר דברים סתם. אחר כך הוא אמר, שלגבי העולם זה אבסורדי, ופה הוא פתאום זורק לך אבסורדים לגבי האל, שזה נושא שהוא דן בו לשני פרקים אחורה או שלושה, שהוא דחה את הטענות שלהם ביחס לבריאה. אבל זה לכאורה, כאילו, וגם תוך כדי הוא כאילו מכשיל את עצמו, הוא אומר, תשמע, בעצם הריץ הזה עומד איזה אבסורד. עכשיו, מה הרמב"ם הסיפור? זה כאילו, זה שתי תפיסות שהוא את שניהם מציג. האם לכאורה באמת מה שעולה מפה, זה שהבריאה הולכת עם האל הזה, שהוא יכול לעשות מה שבא לו. ויש תפיסת אל אחרת שהיא אומרת שהאל הוא לא צריך לעשות מה שבא לו, בגלל שמה שבא לו זה זה, ויש סדר, מה פתאום שפתאום החליט להאריך כנפיים של זבובי? וגם בדמעות העניינות מצד זה שהוא לא אומר, הוא לא יכול לשנות דברים בעולם. אבל אם אתה תאריך כנף של זבוב, הוא לא יוכל לעוף, לכאורה, לא סתם, אני משער. התחושה היא שלקחו דוגמאות שהן באמת מפרוחות, הן סתם לקלקל. העולם הוא מסודר, הרגליים של התולעת בדיוק מתאימות לו, זה הרי דברים כאילו הכי בסיסים שאתה רואה בהם סדר והתאמה. פתאום תגרע רגל לתולעת, זה של התעללות. תולעת, אני לא יודע אם יש הרגליים אפילו. כן, זה מוזר. פה חשדתי, כמו שאומרים. והתחושה היא שיש כאילו אמירות ברמה החינוכית, ויש את האמירות האריסטוטליות שאולי מיועדות לאנשים אחרים. נקפוץ שנייה הלאה, זה גם קשור למה שהוא אומר פה בכל הפרק הזה, שהוא אומר, מה שהוא אמר בפרק, בהמשך הפרק, בסוף, נכון? הוא אומר, ב-34, הוא אומר, אל תמתח ביקורת על שריכזתי את כל הספקות. כן, אתה עושה פה סוג של רטוריקה, נכון? מה אתה מרכז ספקות? אין לו זה, נכון? הוא אומר, ככה זה צריך להיות, צריכים לאסוף את כל הספקות. והנושא הזה של הרטוריקה כבר ראינו אותו, שגם קודם הוא טען בפרקים שלנו שבוע שעבר, שאריסטו ברגע שאין הוכחה, אז זה עניין של רטוריקה. בסופו אני אומר, וואלה, הוא באמת עושה פה עכשיו דיון רטורי. זאת אומרת, יש לו, הרצון שלו לדגול בבריאה, הוא גם בסיבות חינוכיות. ככה אני חש בפרק הזה. עוד יותר מזה בפרק הבא.
כן,
זה
שהוא ממש אומר, אל
תתחס עליי
שאני מדבר
ברצות. כן, זה ממש, זה
פרק הבא. כי הוא באמת לא מדבר ברצות. כאילו, השיטה שלו פה להעלות למה יש אבסורדים יותר עמוקים ועמוקים.
לא,
זה רק...
האופן שבו הוא עושה, זה שאני מרכז את כל הספקות, זה כאילו, זה לא רטוריקה בדיוק, אבל זה כאילו להגיד, אין לי דרך להוכיח לכאן או לכאן. לכן אני גורם לשיטה אחת לראות יותר מופרכת, בזה שאני מרכז את כל האבסורדים שלה ביחד. נכון, אז זה לא לגמרי, זה לא שאני עכשיו אתה מגבר לך טענות, אלא אני אומר לך, בעצם השאלה היא מה יראה לך יותר מופרך, אפשר לספור אותם, אפשר לנסות להעריך מי יותר חשוב, אבל זה לא שיהיה פה הכרעה. יש כל מיני רמות, הוא מביא את זה באיזה מקום שוורץ, ההבחנות של הרמב"ם במילות היגיון, רמות שונות של טענות, מתחת למופתי יש כל מיני דברים, זה לא בא לשישר לרטוריקה. אבל זה כל הדיון הזה, אומנם בהקשרים האלה, ולכן אני כלומר שואל את עצמי, מה בעצם הרמב"ם מנסה להשיג? האם מנסה להגיע לאמת של הדיון? האם מנסה להגיע לטענה שהיא הכי מועילה לדברים? בהמשך, בחלק שלישי, ידבר על אמיתות הכרחיות. שיש דברים שצריך להאמין מהם בשביל סידור החברה. כמו שאלוהים כועס למי שחוטא, אחד דוגמא שמביא שם. שאומר, יש בתורה דברים שהם לא אמת מבחינת תיאור של העולם, אלא הם אמת מצד מה שהתורה רוצה לעשות. ברגע שיש לך אופציה כזאת, אז הוא גבול. עכשיו, פה אני חושב שזה יותר פשוט, כי מבחינה מסוימת זה אמירה שאפילו אי אפשר לשפוט אותה מדעית. הוא אומר, לכן ממילא הדיון כרגע, אני יכול לשאול את עצמי, אז מה בעצם, על מה בעצם אנחנו מתווכחים? כן, כי הרמב"ם אמר, אני הולך עם זה כי זה פשט הפסוקים, נכון? הוא אומר כל מיני דברים, הוא אומר עם זה כי זה יסוד התורה, באיזה מובן זה יסוד התורה. זה מה שנראה עוד שנייה בפרק כ"ה. אבל תראו להגיד, פרק כ"ג, פה זה עוד יותר בלטי. בגלל שמצד אחד הוא אומר לו בתחילת הפרק, תשים לב שאתה צריך להיזהר מכל פנייה כיתתית, כן תיזהר, הדיון פה הוא מלא אגרסיות, אידיאולוגיות, אג'נדות, בגלל שהוא לא מתמטי, הוא לא מדעי, ושלא תתפתה שמישהו יורה בך דמיון שווא ויטיל ספק בחידוש העולם, ואז, אבל שימו לב, מה סוג הטענות שהוא מביא, הפסקה השלישית ב-335, הוא אומר, אז אתה מהר לתת שירמו אותך, כי דעה זאת של הקדמות תומנת בחובה, הריסת הבסיס שעליו לומדת התורה ופגיעה באלוה. לכן יתייחס תמיד בחשד לדעתך בעניין זה, קבל את דבריהם של שני הנביאים אשר הם עמוד התווך של תקינות מציאותו של המין האנושי באמונותיו והתאגדויותיו. ואל תסור מדעת חידוש העולם אלא על סמך הוכחה מופתית, וכזאת אינה מצויה בטבע. עוד שנייה, למה יבקר אותי המעיין שאמרתי דברים רטוריים אלה, שעל ראש הפילוסופים אמר דברים רטוריים, על זה יאמר, לא תהה תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלהם, אם הוא תומת דעתו בהבלי הצו, ואיך לא נתמוך אנו בדברי משה ואברהם. פה ממש כאילו, זה נראה לי עוד יותר ברור מאשר קודם. כאילו מצד אחד הוא אומר, אל תיתן להטיות להגיד לך. מצד שני אומר, מה הבעיה שאתה תיתה? שאתה תפספס את הבסיס שלו עומדת התורה, תפגע באלוה, פה אני אומר זה עוד איפשהו על הגבול. בסוף מה שהכי נראה לי מפורש זה שהוא אומר, אתה צריך לקבל את שני הנביאים שהם אומרים אותם עכשיו תקינות מציאותו של המין האנושי. במושגים של הרמב"ם זה לגמרי אמיתות הכרחיות. יש את זה, בהמשך הוא מדבר בחלק השלישי, בספר התורה שתי תכליתות. התכלית הראשונה והשנייה, הראשונה זה להגיע למושכלות, והשנייה זה לעשות סדר בעולם, לסדר את המדינה, תיקון הגוף ותיקון הנפש, הוא קורא לזה. ופה הוא אומר לך, תלך, למה אתה צריך להאמין לבריאה? כי זה מה שאמרו הנביאים, שהם אלה שהכי מסדרים את העולם הכי טוב, נכון? את המין האנושי. פה אני מרגיש שכשהוא אומר, בעצם הוא אומר, הנביאים האלה שאומרים לך על בריאת העולם, הם אומרים את זה כחלק מהשיח שלהם של איך להתקל את נציאותו של המין האנושי באמונותיו והתאגדו יותיו. זאת אומרת, זה דרך לסדר את העולם הכי טוב, את העולם את בני אדם, ספציפית. זה נגיד מאוד בלט לי, שוב, אני אומר את זה הכל בדרך אפשר, אבל התחושה היא שהדיון פה גולש. זה על הרצף של דברי התורה בלשון לאדם, כי גם שם בעצם מה שהוא אמר, זה שהתורה אומרת דברים שהם לא נכונים, בשביל לחנך אנשים. פה אני חושב זה יותר עדין, אבל שלא אומר, הוא אומר דברים שהם לא נכונים, אלא כיוון שאי אפשר להוכיח, כן, אל תסור מדעת קדושה בן עצמך הוכחה מופתית. ברגע שאין הוכחה מופתית, אז מה בעצם האנרגיה של הדיון כאן? מה התכלית שלו? אני מרגיש שמה שעולה כאן כל הזמן זה שהתכלית של הדיון הזה, זה שהאמונה בחידוש העולם היא יסוד התורה במובן שבו היא כלי מחנך. זה מה שהיא עושה.
עכשיו זה הוריק לי כאילו באופן כולה באמת יותר מודרני, שכאילו, אתה יכול להיות לטוטש פילוסופים יהיו דווקא באופן מודרני אתאיסטים. וכאילו, נניח כאילו בדיון אחר שהיה מגיע גם לשאלה האם יש אלוהים או לא, או משהו כזה, כאילו, אני רגע מרחיק דודי. ואז הוא היה מגיע למסקנה כמו לגבי הבריאה והקדמות, שאפשר כאילו, אפשר לאמץ, כאילו אפשר לומר על זה בגדול, אנחנו לא יודעים לומר על זה כלום. אז באמת השאלה אם אנחנו מאמצים את זווית הראייה של הטבע, כאילו זווית הראייה לא אנושית או זווית הראייה האנושית, זווית ראייה, מה אני אומר פה בזה?
אני לא בטוח, מה זה זווית הראייה?
כאילו, לא, מה שעולה לי בזה זה שכאילו פה, אני לא יודע באמת שהשאלה, קודם תחבר לי לדברים אחרים, אבל בגלל שהשאלה פה באמת פתוחה, מה שאתה אומר, זה לא אומר, אבל כאילו, יש פה באמת אפשרות, האם, אני אומר את בגלל שזה על דיברה תורה בלשון בני אדם. זאת אומרת, האם אני מאמץ את זווית הראייה האנושית של תורה דיברה בלשון בני אדם, למרות שהיא כאילו גם לא נכונה באיזשהו אופן, או שאני מאמץ את זווית הראייה האמיתית כביכול, אני אומר שבסוף היא מאפיסה, מההלכה שלי מאפיסה לגמרי את האלוהים, או שפת אותו בהכרח, או שפת אותו לטבע, ואז באמת בסוף זה השאלה היא איזה זווית ראייה אני מאמץ. אין פה שאלה של אמת, יש פה באמת שאלה של הזווית הראייה והאפקט שלה בסוף על העולם, על ההתנהגות האנושית.
השאלה אני חושב לב, זה השאלה מי אני. כי לכאורה אמר דיברה תורה בלשון האדם, ואז הוא עושה כל מיני חלוקות. הוא אומר, יש את ה... לכל ההמונים צריך להגיד שזה לא כפשוטו. כן, הם צריכים לקרוא את הפסוקים האלה להבין שזה לא כפשוטו. אנשים יותר מתוחכמים, אני לוקח אותם לשלב הבא ואני מסביר להם מה הפירוש האמיתי. אנשים עוד יותר מתוחכמים, אני אומר אותם גם בתורת התארים. כאילו בסוף, חלק ממה שעולה זה שיש שפות שונות לאנשים שונים. והשאלה היא מה יהיה, אבל גם לגבי האנשים החכמים...
אמרתי את זה בכוונה עם הלופ הזה, בגלל שיש... שם זה כאילו דיון יחסית פשוט, כי מבחינתו גם מצד האמת יש אלוהים, וזה מאוד ברור, וגם פילוסופים אומרים יש אלוהים. זה רק לא מתאים להמונים, זה כאילו זה מין משהו כזה זה.
למה זה אומר שזה יותר פשוט? הדמיון לאלוהים שאתה מתאים להמונים הוא בכלל לא פשוט.
נכון, אבל אני אומר, אני חושב שהפיראון של הדמיון הזה הוא קשור אולי לדיון של הבריאה או הקדמות. בבריאה או הקדמות כאילו התפענח ההבדל בין אלוהים של הפילוסופים או אלוהים של ההמון. ואז פה באמת זה פרק שמגיעים אל מבוי שאנחנו באמת לא יכולים להוכיח אותו, ואנחנו כאילו כבר, זה כבר מעבר לסיפור של האמת, פה זה באמת תלוי לאיזה זווית ראייה אתה רוצה לאמת, כאילו ביחס ל... איך אתה רוצה לחיות בעולם נברא, או בעולם קדום? זה בעצם כאילו השאלה, אם אני רוצה לחיות בעולם שהאל בו הוא כאילו, יש בו איזה מין, כמו המשחק של הבריאה, שהיא בריאה, אבל לא נבראתה באף שלב, באף זמן, ככה גם יש פה אל. שאנחנו מצד אחד מתייחסים אליו כגוף, אבל אין לו באמת גוף, או כאילו אנחנו מדברים עליו בלשון בני אדם, או שאני רוצה באמת להניח שהוא קדום, כאילו ללכת על זה שהזמן הוא גם אחד מהמקרים, ואני אומר...
אני חושב, אני אומר שלדעתי העניין של הרמב"ם זה לא שמה אתה רוצה, אלא מבחינתו ודאי שיש היררכיה בין התפיסות השונות, וכל בן אדם אמור לנסות להגיע הכי גבוה שהוא יכול, לכן השאלה היא מה אתה יכול...
בדיוק שם, לא בדיוק פה, אבל...
למה לא בדיון
פה? בדיון פה יש היררכיה בין הבריאה לבין ה...
אני חושב שפה זה יותר עמוד, בגלל שלכאורה הוא אומר צריך את הבריאה. כאילו אני, אם אני מצרף את הנקודות שאני לוקח מפה, אז לכאורה הוא אומר צריך את הבריאה בשביל כי זה יסוד התורה, ואני חושב שהוא אומר זה שזה יסוד התורה מבחינת היעדים החינוכיים שלו. ולכן זה אני
כאילו נכון, אני שואל את עצמי שם באמת משוכנע אבל בקדמות?
לא, אני לא חושב שהוא משוכנע, לא, אנחנו כאילו נכנסים לראש החשדנים פה, מה הרמב"ם באמת חושב. אני באמת חושב שהאמירות שלו, זה שאי אפשר להוכיח, הוא אומר אותם בביטחון מלא, והוא אומר שאתה רואה שהוא בטלב שזה משהו שהוא תרם לדיון. ברגע שהנחתי את ההנחה הזאת, אז השאלה היא יותר עדינה, אז אני שואל את עצמי, לא מה הוא חושב שהיא האמת. לא, לכן גם אני מפרק את השאלה של האם הרמב"ם האמין בבריאה או לא האמין בבריאה. מה שעולה מהדיון פה כל הזמן, השאלה להאמין בבריאה או לא היא שאלה חינוכית. מה יקדם אותך יותר, אם אתה, ולהאמין בהקשר הזה, זה כאילו לתת לתמונה מסוימת להסב את החוויה שלך. על מה, זה כמו השאלה, האם אתה מסתכל על הניסים או מסתכל על ההכרח, על הסדר? מה יותר בונה לך את העולם? ולכאורה, אם אני מצרף את כל המקורות האלה, יחד עם האמירות שלו בפרק כ"ה, על זה שברגע שאתה מאמין בניסים, אז מתאפשר לך, נכון, הנבואה, והניסים, ולמצוות, וההשגחה, והכל סבבה. כאילו, זה השכר והעונש, זה אולי הדבר שהכי בולט לי. כאילו מבחינתי הייתי שם ברק של שכר והעונש, כי אם אני רוצה להצדיק את מה שאני רוצה לטעון. כאילו להגיד, כדי שיהיה שכר והעונש, כדי שאנשים ישמרו מצוות, צריך להגיד להם, זה מה שאלוהים רוצה, להעניש אותך אם לא, זה נגיד, אני חושב, הרמב"ם חורה בזה, ולעשות להם ניסים שיתפסו אותם. וכל זה נהיה נוכח ופעיל בשבילם. זה תודעה אחת, שהיא מובילה אנשים באופן מסוים. השאלה, אני חושב, המעניינת זה מה הרמב"ם עושה לעצמו. האם הוא חושב ש... כי למשל ביחס הפסוקים, הוא די הרבה מפורש, שאנשים חכמים, הם לא צריכים, לא אנשים לא צריכים לקרוא, הם גם נשאר מוכן משאיר אותם, אבל הם צריכים לדעת ישר שזה לא, כאילו לא נשאר שם אפילו, כמעט לא נשאר שם כלום מהפשט, שאתה קורא את זה. לגבי הבריאה, אני שואל את עצמי בדיוק, כמו הניסוחים שראינו קודם בפרק כ"ט, מה התמונת עולם, האם הניסים נמצאים בתמונת עולם שלו? אני חושב שהוא בוודאי מאמין שאי אפשר להוכיח שהעולם הוא לא נברא. ולכן מבחינה הזאת הדיון גם לגביו עובר במישור החינוכי. איך הרמב"ם... עכשיו פה אני רוצה כאילו לפצל את הדיון. קודם כל לראות שברמת הפשט מה תמונת העולם שהוא בונה סביב הבריאה, ואז נסות לשאול בסוף מה הוא רוצה לקחת. כאילו מה הרמה נגיד העממית ומה הרמה הביוחם. אני חושב שהרמה העממית זה מה שעולה כאן בפרק כ"ה. שזה כאילו הבריאה משחררת אותי מהשאלות, נכון? כל השאלות המשונות האלה, הפרטיקולריות האלה וכולי. עכשיו, די פשוט לי שזה לא הרמה שהרמה מחותר אליה ומקדם אליה את המתקדמים, בגלל שכמה וכמה מהדוגמאות שאני מביא פה, הוא בעצמו יתרח מאוד לפרש אותם לא ככה, ולענות על השאלות האלה. למשל, למה ציווה האל בתורה, למה הוא ציווה ציוויים אלה ועשה איסורים אלה? כשהוא יתחיל את הדיון שלו בטעני המצוות, הוא בדיוק יתייחס לכאורה לשאלה הזאת, ושם הוא גם יגיד שמי שחושב שלא יכול להיות שיהיה טעם המצוות, הוא חולה וכל אישי גאות.
לא, אבל יש לו שם גם את האמירה הזאת, הוא אומר למה דווקא שבע קורבנות, למה
לגבי הפרטים. אבל אני לא חושב שזה מה שאומר כאן, הוא לא אומר הפרטים, אלא הוא אומר, כאילו, לכאורה האנרגיה פה היא שהכל פרטים, אנרגיה מדברים כזה, הכל יכול להיות, וככה זה וזהו, ואין לכאורה מה לדון, לכאורה רמב"ם דן ועוד איך, כנ"ל לגבי הניסים, כמו שיגיד לנו בהמשך, שהוא במובן מסוים נמלט מניסים, וגם אני חושב,
זה לא כאילו אנרגיה כזאת שאתה יכול למשוך אותה כאילו כנראה?
מה?
כאילו,
למה נתן נבואה לפלוני, שנייה, זה הדוגמה הכי מובהקת, בגלל שהוא מתעקף עם זה שהנבואה היא לא דבר שרירותי, היא דורש תחנה, כן, שם זה בדיוק אותו משחק, כי גם שם הוא אומר, הפילוסופים אומרים שהנבואה זה חוקיות גמורה, תעבור את התאריכים ואתה מקבל נבואה. הדתיים אומרים שהנבואה זה מי שבא לקדוש ברוך הוא מדבר איתו, באמת אין שאלה. ואנחנו אומרים שהנבואה היא תהליך, אבל יכול להיות שהוא לא יגיע. זה בדיוק אותו משחק, שיש חוקיות ויש איזה שבירה. אבל מה בעצם מעניין את העם, החוקיות או השבירה? ושם אני שם עוד יותר, בכל הדיונים האלה התחושה היא בוודאי שהרמב"ם בסוף בצד של הפילוסופי והוא מנסה לחנך את הדתיים ולהוציא, לצמצם את השיגעונות שלהם עד גבול מסוים. אז לכן אני אגיד שפה בסוף זו אמירה שבוודאי שהיא לא משקפת את כיוון סוג הדתיות שהרמב"ם מבקש לעצב. ולכן השאלה גם מה המקום של הבריאה בתמונה שלו היא הרבה יותר מעניינת, אני חושב. כן, אבל סליחה, קטחתיך. מה שאתה למה? יש פה עוד כל מיני ניסוחים, אבל אולי אני אקח רק את הפסקה האחרונה כאן, שהוא אומר, בשל זאת נמנענו אנו מדעה זו, לכן קלו חמי העולים וכו', אילו התאפשרה להם הוכחה מופתית לקדמות על פי שיטת הרמב"ם, התורה כולה הייתה מתבטלת והיו מתקבלות דעות אחרות. זה, כאילו, תקחו את המשפט הזה מול המשפט בתחילת הפרק, שבו הוא אומר שאנחנו היינו יכולים לפרש את התורה גם לפי הקדמות. בכלל הפרק הזה אפשר היה לשבת עליו יותר, אבל זה נושא שכבר דיברנו עליו בהתחלה לגבי דברי התורה בלשון האדם. הוא מתחיל לפרק כ"ה באמירה שערורייתית למדי, נכון? שזה לא בגלל פשט שאני מפרש העולם נברא, ולא הפסוקים חייבים אותי, נכון? הייתי יכול לפרש את התורה כמו שפרשתי את הלבי הזה.
כי הוא מדבר על ברמה טקסטואלית, כאילו אפשר לפרש את התכסויות הישירות של התורה לבריאה לבין עצם החום שקורה.
נכון, אני מסכים מאוד. ברמה הטקסטואלית היא תמיד כפופה. אז לאף שגע יש שיעור שלם שבו הוא אומר שאי אפשר להבין את האמירה הזאת בהרמת הפשט. שאי אפשר להגיד שהרמב"ם באמת לא לוקח את האמת מהתורה ולוקח את האמת מהפילוסופיה ומפרש את התורה לפיה, הוא יוצא נגד זה. זה גם בגלל שבתוך הפרק עצמו הוא אומר שבעלי הנסתר, נכון? תראו בעמוד 82, הוא אומר, אמונת הקדמות הורסת את התורה מעיקרה, מכחישה בהכרח כל נס ומבטלת כל מה שמבטיחה התורה ומאיימת פה. פה רואים את הדגש לסחר והעונש אגב. אלא אם כן תפרש גם את הניסים כפי שעשו אנשי הנסתר. זאת אומרת, יש פרשנות יתר שהוא אומר היא מופרדת, אבל באיזה מידה היא מופרדת? האם מופרדת כי יותר מדי קוראים להפשט כמותית? הרי לכאורה כמותית, הוא אומר כמותית, ודאי שההגשמה זה הרבה יותר מאמץ. לפרש לא הגשמה. זה נכון, מה שאתה אומר, שבעצם השאלה היא לא כמות הפסוקים שאני צריך לשים פשוטם, אלא יסודות. זאת אומרת, הבריאה לא הולכת עם המגמה היסודית לתורה, לא עם הפשט. כאילו, היא דקדוק עומק כזה של התורה.
הפסקה הראשונה בעמוד הזה, אז הוא באמת בסוף אומר, כאילו, עם כל העבודות המפתיעה שהוא מגלה על איזה שהוא אומר, בפני יש לצאת עם הלב מפשטי הפסוקים, אפשר לעשות את זה על כל דברים, הוא אומר, ואין זה ניגודו שעברנו לאו כוונת הכתוב. זאת אומרת, הוא מגלה מצד אחד מודעות, מצד שני הוא עדיין עומד מאחורי זה, אומר, אני באמת לא חושב...
מאיפה אתה לוקח את כוונת הכתוב? בסוף אתה צריך לענות גם על זה. זה מה שהרב סגר טען, שכוונת הכתוב הוא לא מסתכל על התורה כפשט, אבל הוא כן לומד מהתורה מגמות עומק, ואז הוא קורא את הפשט לפיהם. ובסוף זה אפשר לקחת את זה גם יותר עוד פרשניות, לפי מה אני מפרש את הטקסט. יש פה אמירה שהזרמים היסודיים של התורה הם יותר בסיסיים מאשר הפשט, אפילו אם הפשט הוא רוב הפסוקים. אפשר להתווכח כאילו בסוף איך מזהים אותם. אבל מה שאני חושב עליהם מהסיפור, עדיין אני מבין אותו גם בהקשר של זה, כשהוא אומר כל התורה הייתה מתבטלת, המובן של התורה מבחינת המגמות שהיא מקדמת והאופן שבו היא מעצבת תודעה והתמונת העולם שהיא בונה. זה מה שאני מרגיש שהוא אומר, ומבחינה הזאת הוא אומר אני לא אעשה את זה לא כי זה חורג מהפשט מדי, אלא כי זה פשוט לא מה שהתורה מנסה לעשות. היא מנסה לבנות תודעה של עולם נברא, עם כל הדברים שכרוכים כאן. עכשיו, בסוף, אני חושב, משהו הוא בונה במהלך השעון של מורה למוחים, הוא תמונה הרבה יותר מורכב. ובאמת יש בו כל מיני רמות. אולי במובן הזה בכל שהוא מתקדם זה נהיה יותר, יותר קיצוני. כי יש, אם אתה כאילו מחלק את הספר הזה לסוגיות, יש סוגיות שהוא יותר אריסטוטלי וסוגיות שהוא פחות. ויש סוגיות שהוא באמצע בכל מיני מינונים. לכן זה, זה מין תנועה כזה שאתה נסה לסוף להבין, זה תלוי אולי אני חושב, כמו שהוא אומר למשל בסוף החלק על המילון, הוא אומר זה למתחילים, מכאן ועל זה למתקדמים, יכול להיות שיש סוגיות שבאמת האופן שבו מפרש אותם הוא מיד למתקדמים. ויש פרקים שהם יותר למתקדמים, יש פרקים שהם יותר כאילו מתארים את התודעה הכללית. זה אני חושב אחד הדוגמאות, שאני מרגיש שהוא אומר משהו שהוא ודאי לא המגמה שלו בספר בכללותה, אבל הוא כן אומר, זה המגמה של התורה. יש לי בשבילה דקה פילוסופית, כי היא לא סותרת את ההיגיון. אם יוכיחו לי הוכחה מפתיע, אני אבחר עליה. אבל אני אומר, אין מובן מסוים, אני אבטר גם למגמה של התורה. זה לכאורה מה שעולה, אני איכשהו לדחוק, אם ניתן משהו אחר. אבל אומר אי אפשר.
הוא בכל מציג אפליקציות כאילו של דעות וטענות. אומר כאילו, האמירה הזאת עכשיו אמרתי, היא מאפשרת לטק, טק, 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 טק. לא שאני בכלל הולך לכיוון הזה, שאני רוצה ללך לכיוון הזה, שאני מאמין לכיוון הזה.
אבל זה אפיון אמיתי של הדעה הזאת, זה לא סתם מתגלגל. זה חלק מהנוכחות של הדעה הזאת בעולם, זה שזה מה שהיא עושה. אני חושב, זה לא כאילו, אני לא הולך לשם, זה לא מעניין אותי. ברור שזה חלק ממגמת התורה, אני חושב שזה אומר, מגמת התורה, מה שהיא מבטיחה ומה שהיא מאיימת, זה עושה. טוב, לא מספיק לאיים באגרות, תהיה את חיית המתים, אבל אני אגיע לכם ככה, ביאף מה שאני מרגיש, ותעשו את זה בזמנכם הפנוי, כי זה באמת מעניין מאוד, גם מבחינת לראות איך הרמב"ם, איך מתפלמסים איתו, ואיך הוא מתגונן, ומול מה הוא עומד. האגרת הזאת כאמור נכתבה בעקבות זה, שהרמב"ם, כמו שהוא מודה שם בהתחלה, כותב הרבה על הרמב"ם, ומעט מאוד על חיית המתים, גם במשנה תורה, וגם פה. בעיקר משנה תורה, והוא אומר, השקעתי עמוד בעולם הבא, השקעתי מעט מאוד בתחיית המתים. יש שם כמה וכמה דברים שהם עולים מהעניין, אני אנסה כאילו לתמצת את זה. דבר ראשון, הוא כל הזמן מעלה שם את ההקשר של הדיון הזה לשלילת ההגשמה. נכון, כאילו, ומה שכשקראתי את האיגרת הזאת, זה היה כאילו בהתחלה נראה לי מוזר. מצד אחד הדיון הוא על השאלה של תחיית המתים, והוא כל הזמן גורר את זה לשאלה של ההגשמה. הוא אומר, זה שבכלל כתבתי עיקרים, זה בגלל שאני נאבק בהגשמה. אחרי זה הוא קושר את זה גם לאמונה במיסים, שזה גם כן עשה לי איזה לינק לסיפור הזה, אפילו מצטט שם את קוהלת על זה שהארץ לעולם עומדת, והסדר הוא קבוע, והמעשה הוא שלם וכולי. והוא גם מכניס שם את השאלה הזה של המיסים לא מתמידים, והוא גם מכניס שם איזה הקיצה, שהנס הגדול באמת זה זה שאתה מקיים את התורה וזה עוזר לך, שזה כאילו הנס הטבעי. בכל אופן, מה שעולה שם בכלל מוכן להגיד שפתאום זה התברר לי, זה שאומר שם למה הערכתי בעולם הבא וקיצרתי בתחיית המתים, כי העולם הבא זה דבר מופשט שקשה להבין אותו, צריך להסביר לאנשים. ותחיית המתים, הוא אומר כמו ניסים, אין מה להבין בזה. כן, אתה צריך להאמין שזה ככה, להאמין שזה יכול לקרות שוב, הניסים הוא אומר, והוא אומר, בחוץ הזה מה הייתי יכול לעשות? לכתוב הרבה על המדרשים שהם תארים כל מיני דברים נפלאים? הוא אומר, זה לא עניין שלי, כן? זה מי שאוהב לעשות דברים כאלה שיעשה. פה כאילו מה שהתחדד לי, זה שזה שני סוגים שונים של אמונה, להאמין בייחוד האל, זה אמונה שצריך להבין אותה, היא קשורה לשכל, היא קשורה ליכולת לזהות איתה, להתחבר אליה, ותחיית המתים, שם זה מאוד בולט, זה מין דבר כזה, שצריך להגיד שאתה מאמין בו, והשאלה אם אתה אומר את זה מהשפה ולחוץ, או לא אומר את זה מהשפה ולחוץ, היא שאלה שהיא נובעת לאנרגיות אחרות לחלוטין, ופתאום כאילו חרדיס, אתה שואל הרמב"ם, מאמין בבריאה, לא מאמין בבריאה, אתה צריך כאילו לשאול בעצם מה זה אומר להאמין, ושם הוא אומר, צריך להאמין בתחיית המתים, יש לנו מסורת על זה, והוא חוזר ומתעכב את זה שהוא מאמין, וכל מי שאומר שהוא לא מאמין, והוא אומר, אסור לחשוב על אף אחד מהחכמים שהוא לא האמין בתחיית המתים. וזה אין לו חלק לעולם הבא, כותב את זה באחד מה-24 דברים. אתה קורא את זה, אתה לא חושב שהוא עובד על מישהו, זה לא יכול להיות. אני אומר, הרגשה שלי לא ייתכן שהוא עובד על מישהו כשהוא אומר את זה. אבל אתה כן רואה שבסוף הוא, בכל מה שהוא עושה במאמר, זה לקח את המושג הזה של תחיית המתים ולרוקן אותו מכל תוכן. חוץ מהאמירה הזאת שככה יהיה. גם בגלל שהוא בסוף אומר מה שאומר גם משנה תורה שהמתים יחזרו לחיים ואחרי זה ימותו. אתה מבין את התשובה של הרמב"ם מהקשר הזה? כן. הרמב"ם אומר יש תחיית המתים אבל היא הדבר הרבה פחות חשוב מהעולם הבא. העולם הבא זה עולם הנשמות. והוא אומר יחזרו המתים ויחיו אבל לא ייתכן שמישהו יחיה בגוף לנצח. זה עיקר הטיעון שלו שם. שברגע שיש גוף לא ייתכן שהוא יחיה לנצח כי כל הקטע בגוף הוא אומר, תכלית הגוף שאתה מסתכל עליו, מה העניין שלו, זה להוליד ילדים. להוליד ולמות, כאילו זה האפקט של גוף. הוא אומר, לא יכול להיות שיהיה גוף והוא לא יעשה את הפונקציות שלו, זה סתם בריאה לשווא. להגיד שהוליד גוף הוא בורא לשווא זה הכי גרוע. הוא אומר, לכן לא ייתכן שבן אדם יחוזור לגוף ויחיה בגוף הזה לנצח בעולם הנשמות. לא ייתכן, זה כאילו לא עובד. הגוף הוא שייך לרציונל של העולם הזה, שזה יש לו את האיברים האלה, לא ייתכן שיהיה גוף במקום שלא צריך לאכול, כתוב שאין אכילה ואין שתייה. מה?
מה העניין זאת כזאת?
היא הנותנת, נכון? היא הנותנת, אין לזה עניין. עכשיו לא רק זה, גם לאורך כל הזה, הוא דוחף כל הזמן את זה שהגוף הוא משהו זמני כזה, וכל עניינו זה בעולם הזה, וגם שלילת ההגשמה. כאילו נוצר איזו תמונה שמצד אחד הוא מתעקש וזה שתחיית אמיתית תחיית אמיתית, וזה שני, אם תחיית אמיתית יש איזשהו הקשר שנותן למשמעות, לכאורה זה הקשר שאומר שהגוף יכול להזדקח, להיות נצחי, להיות רוחני, שאני מזוהה עם הגוף שלי, נכון? למה אני צריך תחיית אמיתית בעצם? כי הגוף שלי זה אני, לא ייתכן שאני יהיה לי נצחיות בלי גוף, אין דבר כזה. ואת זה הוא בדיוק מפרק, כל הספר, כל המאמר הזה, גם בזה שאומר שאלוהים בטוח שאין לו גוף ומי שחושב ככה הוא פשוט לא מבין כלום. תפוס בגופניות שלו, וגם בזה שהוא אומר שאם הגוף יחזור אז הוא חייב למות שלוב כי אין מה לעשות, ובזה שהעולם הבא זה הדבר האמיתי שהוא עולם הנשמות ורק ככה יש נצחיות וכו' וכו' וכו'. בסוף מה יצא לכם מכל הסיפור? שוודאי הרמב"ם מאמין בתחיית המתים, אבל לאמונה הזאת אין שום השלכה על תמונת העולם שלו, וכל הקשר של משמעות שהיה לה הוא מתנגד אליו בתוקף. עכשיו זה קראתי זה ואמרתי וואלה, בעצם זה מה שהוא עושה בספר בהרבה מקומות בצורות שונות, אני חושב, בגלל שהבריאה הוא כן נותן למקום, והניסים הוא כן נותן למקום באיזושהי רמה. אבל בסוף כל מה השאלה שצריך לשאול זה מה האמונה עושה. זה לא רק מה היינו מאמין או לא מאמין. מה זה אומר להאמין, איך האמונה מתפקדת בהקשרים שונים. ובסוף אני חושב, למשל, מה שעולה מהדיבור כאן, זה שברגע שהשאלה האם, כן, השאלה אם תהיה תחיית המתים, לא תהיית חמתים, זה כאילו מלא שאלה שהזויה באוויר, אין מה לעשות איתה. לגבי הבריאה, לכאורה הדיון הוא יותר מעוגן, אבל הוא עדיין בסוף עושה את הצליס, שאומר, זה לא דיון של האם הייתה בריאה, האם אני יכול להוכיח או לא להוכיח. אני כן מאמין שהייתה בריאה. השאלה שאני שואל בסוף זה מה, איך האמונה הזאת מתפקדת, מה הרמב"ם עושה איתה. לכאורה הוא עושה איתה משהו ברמה מסוימת, אבל ברמה מסוימת הזאת זה עדיין לא משקף את המגמה החינוכית של הספר.
לא יודע,
הוא מחפש את העולם השם, זה נכון, לגבי תחיית המתים זה כמו סוף העולם, הוא כאילו יותר משוחרר מזה, הוא אומר, זה לא מעניין אותי, אני לא בונה את העולם של זה לחלוטין, זה נמצא שם באיזושהי פינה, אבל הוא ממש עושה מקום משהו כזה להוריד את זה, להוריד את זה את הערך. לעומת זאת בבריאה, הוא לכאורה כן אומר, הבריאה היא דבר מאוד מאוד יסודי בתורה, ואיך שהיא מחנכת תפיסת העולם וכו'. עדיין אני מרגיש שבסוף כשהוא בונה את תפיסת העולם שלו, של המתקדמים נגיד, הבריאה עדיין נמצאת שם, אבל באיזה אופן זה השאלה הרבה יותר טריקית. פה אני הייתי רוצה לסיכום העניין לחטוף קצת מהדברים שהרב שג"ר עושה עם זה, כי זה, שוב, אני לא יודע להגיד אם זה קריאה מעוגנת ברמב"ם, אבל אני כשלמדתי מורה נבוכים של עצמו, אז בסוף נשארתי רמב"ם מאוד אריסטוטלי. למשל, לגבי הניסים, כאילו נשארתי בתהייה האם הרמב"ם באמת מאמין באפשרות של ניסים, האם הרמב"ם באמת עושה משהו עם הבריאה, או שהוא באמת רוקן אותה לחלוטין, מה זה המקום הזה? כשקראתי דברים של הרב שג"ר, דווקא התחדד לי שהוא תופס את העם הרבה יותר באמצע. ויש לו כל מיני מוסחאות לעניין הזה. ושתי המקומות שאני חושב שהוא עושה את זה הכי מעניין, פעם עשיתי פה גימטי שיעורים על הרב שג"ר, אז עשיתי איזה מלך של איזה 10 שיעורים על הרב שג"ר כרמב"מיסט. כל מיני קריאות שלו ברמב"ם, כל מיני נושאים, ועלו מזה כל מיני הסתירים מאוד עקביים באיך שהוא קורא את הרמב"ם, זה מאוד מעניין. אז כמה רמות שזה עולה, בדרך כלל הוא מדבר כאילו על הרמב"ם כמישהו שנע בין שני סתירים ויש איזה אמצע שאי אפשר להגיד אותו, כאילו הסתירות, הוא ממש הדגם שלו להבין את הרמב"ם בהרבה סוגיות, כן, זה הסתירות האלה שהן זורקות איזה משהו שישי שאי אפשר להגיד אותו, והוא אומר זה הכל, יש לו כאילו אפשר לעשות טבלה כזאת של ניקודים. זה עולה גם בשאלות הלכתיות, זה מאוד מעניין, זה לא נגיד בזאת בריטי כשהוא מדבר על התפיסה של הרמב"ם לגבי גיור, האם עם ישראל הוא מין רעיון, או שיש לו גם איזה בסיס לאומי, אתני. בכל אופן, במאמר של הפרסום עליהם
זה הרבה להעיר את הבדחים. חוכמה כאילו
משהו? כן, רצון וחוכמה זה כאילו הקודם הבסיסי. זה לפעמים קצת סכמטי לחשוב את זה ככה, אבל יש מקומות שזה עובד. אז נגיד כאן, בפרק הזה הוא קורא את המשנה תורה על הניסים, על פרסום הנס, והוא שואל מה המאמר של הניסים ושל הרמב"ם, ואז הוא אומר ככה, אף על פי שהוא כותב, כן, ציטוט מהפרק שלנו, דק אם הדעה בחידוש העולם יהיו כל הניסים אפשריים, צד של הרצון וכו'. אף על פי שהוא כותב כי פשט התורה מורה הבריאה יש מאין, ואילו הקדמות סותרת את התורה מעיקרה, עמדתו בשאלה זו היא מורכבת. מחד גיסא הרמב"ם מאמין בחוקיות של החוכמה, ואמונתו מבוססת על ראיית הנהגת השם החוקיות הטבעי של העולם, חוקי טבע, תהליכים היסטוריים וכו'. זאת אומרת, מאידך גיסא הוא עומד על כך שאי אפשר להוכיח שהחוקיות זו נהגה מאז ומעולם. העובדה שעולם נהג כמנהגו אינה אומרת שמנהג זה לא החל ברגע מסוים. אוקיי, עד כאן לתיאור של זה, מה שרציתי זה הנקודה יותר בהמשך. את הסתירה במושגים האלה יש להבין באופן דיאלקטי. כאשר אמם כותב כי התשובה לשאלות על בריאת העולם היא כך רצה פה, כך שהיא לא חוכמתו, זה מין מפרש שהוא חוזר אליו כל מיני בריאת, הוא איננו מטיב שתי חלופות, המוציאות זו את זו, אלא סתירה נובעת ממגבלות הכרתנו. רק הצירוף של חוכמה ורצון, שני תיאורים סותרים, שכל אחד אינו נכון כשלעצמו, מצייר נכון את ההוויה האלוקית. צירוף ההפכים מוציא כל אחד מהמושגים מהבנתו הפשוטה. פה זה הנקודה לענייננו, שלא חוכמתנו, חוכמת השם אינה חוקיות הכפויה עליו מבחוץ. היא מרוכדת בעצמותו וזהותו, לכן יש לה תכונה של רצון פנימי. גם את רצון השם יש להבין באופן שונה מהתפיסה הרגילה, רואה ברצון גחמה אישית המנוגדת לחוכמה החיצונית והאובייקטיבית. איכות החוכמה והרצון בעצמות רומז לנו על כך שההוויה האלוקית מתקיימת מעבר לסתירה שבין מושגים אלה. נקרא עוד כמה שורות לגבי הנס, אולי זה יחדד, אבל מה הוא בעצם אמר עכשיו? שאצלנו רצון וחוכמה הם סותרים, אלא שאנחנו עושים חוכמה כמשהו אובייקטיבי, שכאילו כפוי אלינו מבחוץ, אלא רצון כמשהו שמתחיל מאפס כזה, ויכול לעשות מה שהוא רוצה.
לא, זה הכרחי כאילו? דווקא... אני חושב גם שזה לא... כאילו אפשר להבין גם את האיכות של הרצון וחוכמה, אילולי גם אנחנו יכולים לתפוס את זה באופן...
אני מסכים, לא, אני חושב, לכן התיאורים של הרצון גם פה, אם הם תוצניהם יהיו יותר, הם קיומיים, הם לא כאילו מעבר להבנת האדם. תראה שנייה את המושגים שמשתמש בהמשך. כן, הוא אומר, הוא מתעקש על האפשרות של הנס, למרות שהוא לכאורה מתענג על הטבע. השילוב של הרצון והחוכמה, נס והחוקיות, מפוגג את הכרחיותה של החוקיות והופך אותה מכפייה חיצונית לזהות עצמית. הרצון העומד ביסודה ועשוי לפרוץ אותה לכל רגע, זה קשור כאילו איפה הבריאה נמצאת, מסביב, מתחת, עשוי לפרוץ אותה בכל רגע, מעניק גם להתמדתה גוון רצוני יותר. משקף את הזיקה בין החוכמה לרצון, את העובדה שהחוכמה שממנה נובעים סדרי העולם, נעוצה בעצמות האלוקית ומבטאת את רצון השם. ולא את כפיפותו לסדר חיצוני ונוקשה. כן, השאלה, האל הזה שלא יכול להעריך כנף, כנף של פרפר. האם הוא כאילו מין מישהו שכבול באיזה חוקיות בוק כזה שלא מסוגל לזוז, או שזה משהו. כן, יש פה את התיאוריה של אריסטו, דילגנו עליהם, זה שהאלוהים הוא שמח בעולם, כמו שהאדם שמח שיש לו שני רגליים, כמו שלא יכול להיות לו אחרת. זה תיאוריה שנוגעים עכשיו לשאלה הזאת, כאילו איך אתה תופס את האחדות הזאת? וכולי וכולי, הבריאה יש מאין ואפשרות הנס מעניקות לחוקיות את משמעותה ונשמתה, מחיות את הטבע והופכת אותו מטבע מכני למשמעותי, וכך מאפשרות לו לתפקד כהתגלות. אלה ניסוחים מאוד עדינים כאלה, תכף אם אין לכם יותר מול העיניים, אם יכולים יותר לשבת את זה בנחת, אבל בעצם לכאורה מה שאני תפסתי פה זה שהוא אומר, יש ניסים, באמת לכאורה הרבה מאמין שיש עניין לפרסם ניסים, כי ניסים הם חלק מתמונת העולם שלו. מצד שני, הם חלק מתמונת העולם שלו בגלל מה שהם עושים לסדר, ולא שהם שוברים את הסדר. הם לא מגלים את ה... כמה דקות. הם לא מגלים את ה... זה שבעצם הם כמובן אלה מדברים. אלא הם הופכים את הסדר עצמו, למרות שהוא סדר, והוא באמת יש לו איזה קשיחות, כי הניסים הם זמניים. הסדר, הביטויים שמשתמש בהם, ביטויים של זהות, זה מה שתפס אותי. זה שזה הופך להיות משהו שהוא לא כפוי מבחוץ. אני אקרא עוד שנייה, כדי שזה נוסיף לנו עוד תבלין, בפרק האחרון פה, שהוא גם מאוד יפה וקשור מאוד לכל הרמוניזם בעניינו, מנתחילות היסטוריה ואקטואליה, מדבר על זה בהקשר של מתן תורה. זה שהרוב שוק אומר שמתן תורה הוא כמו בריאת העולם אצל הרמב״ם, וכו' וכו'. לענייננו ניקח את הפסקה שהיא ממש מקבילה למה שמופיע כאן. הרמב״ם אינו מבטל את מושג החוכמה לטובת רצון שרירותי, אלא מבקש להצביע על המקום בו מתבטל הניגוד בין רצון לחוכמה, בין חירות בלתי מוגבלת לבין סדר הכרחי. החוקיות הטבעית היא אומנם קונטינגנטית, כן, יש לו משהו שרירותי, אך זוהי ההכרחיות הפנימית של עולמנו, ואין לראות אותה ככפייה חיצונית השוללת אפשרויות אחרות. זה קשור לדיון שלנו, מדברים על הדמיון, אם אפשר לדמיין משהו אחר או לא. כשם שלא ניתן לשאול מדוע נברא העולם ברגע מסוים, כיוון שהזמן עצמו נברא עם העולם, כך אין משמעות לשאלה מדוע העולם נברא כך ולא אחרת. ראיית החוקיות כאפשרות כפויה מבטאת רק את מגבלות השגתנו, המביטה על כל דבר מבחוץ, ולכן רואה אותו כאפשרי בלבד. אך בחוכמה כשלעצמה מתבטל הניגוד בין רצון להכרח, שכן החוקיות שלה אינה מקבלת את משמעותה מקריטריונים חיצוניים. יש בה קוהרנטיות פנימית וזהות עצמית, שוב המונח הזה, ומעניקות לה אופי של רצון. ההבנה של ייחוד זה מחייבת את שבירת הניכור וההגעה לאחדות של שכל משכיל מושכל, הערה של ודאות שבה הדברים הם כפי שהם מתוך הגיונם הפנימי, וגם אני מהווה חלק מהתרחשות זו. הערה כזו, המשפט אחרון, מוציאה את האינסופיות בתוך, מוצאת את האינסופיות בתוך חוקיות מסוימת, הנתפסת כזהות עצמית שלא ניתן להצדיקה, אך היא מעניקה יציבות וביטחון. נפלא, רק בגלל שאני ערכתי, זה עבר. אני, מה, אתם קולטים את מה שאני מנסה לקחת מפה?
את לא מאחור.
אני מנסה להגיד את זה למילים יותר פשוטות, כן, זה יותר מתחדד לי. הדוגמה שאני מדברת לכם במאמר זה שאני יכול להגיד מה היה קורה עם ההורים שלי המתחתנים, אם הם מתחתנים עם מישהו אחר, האם הייתי אחר? זה כאילו סוג של שאלה שזה כמו מתנתן, זה כמו לשאול אם העולם היה יכול להיות אחרת. אתה בתוך העולם, אתה חווה את העולם כמקרי, כי אתה ממוכר, אולי שאתה עוזר, זה ממש דיונים סרטריאליים כאלה. האפשרות שלך, כמו שהאפשרות שלך מדברים, לשאול כל דבר למה הוא דווקא ככה, בין אם זה מוביל להתפעמות, בין אם זה מוביל לניכור, זה תמיד כאילו לצאת מהעולם, לראות אותו כאפשרות, ולהגיד למה דווקא ככה, זה כאילו כפוי אליי, כפוי שזה ככה, זה לא, לעומת המקום שבו אני מזדהה עם העולם, כמו שאלוהים מזדהה עם הבריאה אצל אריסטו, ואז לא יכול להיות אחר. ומה שאני חושב שהרב שגם נוסה להגיד זה שדווקא הניסים, דווקא הבריאה, הופכים, מאפשרים לי להזדהות עם העולם. הם לא מוציאים אותי עולם ואומרים לי, בעצם אין לו שום חוקיות, כי כל רגע יכולה להישבר. ולהפך, דווקא הם מובילים את זה למקום שבו אני אומר, כאילו אני רואה פה פרצוף, אני לא רואה פה מכונה. הרצון הוא מופיע לא כמשהו שהוא מחוץ לעולם כל הזמן מאיים לפרק אותו, אלא כמשהו שהוא אומר, הנה, וככה לא יש לו חובצה, הוא באמת רצה שהעולם יהיה הכרחי. הוא יכול היה אחרת, והוא כל מיני מזכיר לי. הניסים מזכירים לי שהוא יכול אחרת, ואז אני אומר, הרצון הזה הוא לא מתפקד כנס בעולם, הוא מתפקד כסדר, ולכן הסדר הזה הוא סדר שמבטא רצון. אחד השיעורים של מורה נמוכים, הוא לא זוכר כבר את המנוחים, אבל מה שאני יכול להראות זה שהרבה מזהה מקום של, קוראים להם דרגת היחיד אצל אריסטו, כאילו נושא להראות שאלוהים הוא פרסונה, זה לא מכונה, זה כאילו מבחינתו החידוש, מה שהרשבה, שזה החידוש של הרמב"ם, שהוא מזהה פרסונה, כאילו הולך צעד מעבר לאריסטו, בלי להביא את האל הפרסונלי שעושה בה בראש שלו, אלא בתוך החוכמה הוא מזהה פרסונה, שהוא מגיע למדע. במונחים הקיומיים שם, זה כאילו בסוף הוא מתרגם את השאלה של האם אתה מזדהה, עם מי שאתה או לא. המוזר כזה של זהות. הרי בסוף הזהות שלך בנויה על צירופים של מקרים שקפואים עליך. נולדת פה ושם, זה כאילו שאלות הרבה שנגע קלאסיות, ופה הוא כאילו מעלה אותן הרמה הזאת. נולדת בעולם המוזר הזה שהוא צירוף של כל מיני דברים שונים. תורה ניתנה באירוע היסטורי, חסר פשר שקרה לעם שלהם, כן, כל ההקשר שם שנתן תורה, אתה נהיית דוב כי נולדת על השושלת ההיסטורית הזאת. יש פה מקריות. השאלה בסוף מבחינת השאלה, זה לא השאלה אם זה חייב להיות ככה, אלא השאלה אם אתה מקבל את זה. אם אתה מסוגל להזדהות עם זה, ולהזדהות, זה יהיה המקום של הרצון. כי בהזדהות, משהו החוכמה הופך להיות במקום מערכת מנוכרת, הופך להיות... כי רצון בעצם זה להגיד, אני רציתי. נכון, זה אני. טוב,
מה לזה ברח?
נעצור כאן. מה? מה
לזה ברח?
זה הבנתי. זה, אם אני, תנסו לקרוא את זה יותר בפנים, זה יותר הרשם את איזה שיעור של אמת מצד עצמו, אבל ההגשה שלי זה משהו שהוא אולי משקף את מה שהרמב"ם בסוף רוצה לקחת מכל הסיפור הזה, וסוג הדתי שהוא מנסה לבנות, אם אני מבין אותו לא כאריסטוטלי במסווה. אני גם מישהו שבאמת, כמו שלכאורה נראה מהפשט של סוף פרק כ"ט, שהוא באמת מאמין בניסים, ועדיין רואה אותם כמשהו זמני. ואם אני, זה גם עזר לי לא לראות את זה כסוג של הדבקה כזאת, שהוא גם מאמין בניסים וגם מתלהב מהטבע, פעם הוא מסתכל על זה, פעם הוא מסתכל על זה. זה נראה לי משהו שהוא נכון כנקודה לחסוך להגנת העניין.
כאילו, כשהוא
אומר
רצון, זה קצת אולי אני כאילו הולך פה לפחות אחר, אבל זה כשהוא אומר רצון, זה כאילו יותר את העני הטרנסנדנטלי של ה... לא יודע, הפנומנולוגים, או כאילו זה מין עני כזה אידי חזק, אובייקטיבי שעובד. אני חושב שפה כאילו, חווה מקום אחר זה מפוגב אותו, כי הוא באמת משלב אותו עם החוכמה, אבל אני חושב שכאילו מהזווית שלנו, אני גם משהו במקום קיומי, גם זה לא קיים, כאילו כן יש פה פרסונליות מסוימת, אבל היא גם מאוד יחסית, והיא גם מאוד...
לגבי העני שלנו.
כן,
ולכן אומר, בקשר עוד משהו... נכון, אבל אתה חווה את זה שלא קיים. האם הוא הדגל שלך לעני?
לא, אני אומר, אני לא אומר מקום של באמת מקריות מוחלטת, אבל גם העני הזה, גם המשוקעות, ההזדהות שנמצאת, אני אומר, כאילו להציג אותה כרצון, גם אם אחרי זה אתה כאילו מרקח אותו ואתה אומר שזה בסדר, יש כל חוקיות, זה עדיין משהו יותר חזק כאילו ויותר גם יותר אובייקטואלי, כאילו יותר... טוב, אני לא יודע,
אני לא בטוח אם אני מבין. טוב, נעצור פה, אני חושב, נמשיך אולי בעל פה.